עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, הערב בשעה 10 באצטדיון העירוני בחיפה. מכבי חיפה מארחת את יאנג בויז משוויץ בפלייאוף ליגת האלופות. תקווה גדולה שמכבי חיפה תשיג את הפער המתאים לקראת משחק החוץ ביום שלישי הבא, כדי שתהיה לנו נציגה בבתים בליגת האלופות, שנה שנייה או עונה שנייה ברציפות. המשחק ישודר בספורט 5, משחק נוסף בספורט 5, באותה שעה ברגה מארחת את פנתינייקוס. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
נו, אתה נרגש?
מאוד נרגש. מאוד.
יפה. כן, נשמע ב... תוכל גם להגיע למשחק, זה מספיק זמן אחרי השידור.
כן, אני אגיע למשחק. גם למשחק הקודם שהתחיל ב-8, הגעתי ל-10 דקות לפני המחצית השנייה. ותשמע, המנון ליגת אלופות, זה לא משהו שהוא שגרתי בכדורגל הישראלי, אז היו שם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ושזה הופך לאיזה ריטואל שנה אחרי שנה.
גם הפועל תל אביב הייתה.
והפועל תל אביב, נכון.
וגם קריית שמונה הגיעה לפלייאוף, אם אני זוכר נכון.
נכון, אני מדבר על השלב הבתים. הפלייאוף היום זה מרגש, כי כבר זה שייך להמנון ליגת אלופות, התקנות של ליגת אלופות, הפרסום, הכל של ליגת אלופות. יש אווירה מיוחדת באצטדיון. מי שלא היה, לא יודע על מה אני מדבר. אווירה אחרת באצטדיון. זה באמת הטופ של הטופ של הטופ. זה כמו שהולכים לראות כדורסל ב-NBA. זה משהו אחר.
אתה תושב החזיריה. כן. מה הטמפרטורות שם? מה רמת הלחות?
חם מאוד, חם למות, חם לך, מעצבן, מרגיז, כן. ויש בעיה אמיתית, כן? אובייקטיבית, באצטדיון עצמו.
ש?
של סירקולציה של האוויר. האצטדיון חם יותר מכל אצטדיון שאני מכיר בארץ, ושאני מכיר כמעט בכל האצטדיונים שהייתי בעולם. אין אצטדיון כזה חם, משהו חנוק בו. משהו מזעים, פשוט מזעים. כאילו
מה שאני רואה סאונה. עכשיו, הטמפרטורה היא 28 מעלות.
כן, בערב, זה בטח ירד ל-26, 25 בערב.
כתוב 24, אני יודע, משהו
כן,
כזה.
כן, בסדר, נכון.
לחות 68%, זה בסדר. זה, עכשיו 29 בעצם אומרים.
68%, אתה קולט מה זה? זה כאילו... כוס מים, אתה כל הזמן שם על הראש.
תגיד, אתה עושה צחוק, אנחנו בתל אביב פחות מ-130, אנחנו לא מרגישים בכלל שזה יום.
נכון, תל אביב גם לחם מאוד, אבל
אנחנו בוא, כמו באיזה,
שאבל שאתה בתוך אצטדיון נעול, ושאין סירקולציה של אוויר, ואחת הסיבות שיש חלקים גדולים באצטדיון, שיש שם דשא סינתטי, זה אין סירקולציה של אוויר, ואין תאורה מספיק. משהו פה לוקה בתכנון, אבל זה כבר אין מה לעשות היום, עם הדבר הזה.
כן.
זה, נעלו אותו.
תגיד, איך אתה עם הקטע שבאמת קיבלתם חנינה מהם, בית הדין, על הקטע של
העיר קיבלה,
של הפחתת נקודות,
כן.
וגם בנוסף, עוד גוי הפך פה לרב, הכל מסתדר לכם.
שמע, הפחתת נקודות, זה בסדר, זה, אני חושב שזה צעד מרחיק לכת לעשות הפחתת נקודות, נכון שזה... אם מפעילים פה...
אבל עשו את זה, נכון,
אבל אני אומר, אם עכשיו האוהדים ימשיכו בטמטום הזה, אז שיורידו להם 80 נקודות גם, ושלא תיקחו אליפות, ושהקבוצה תתפרק גם.
לא, לא, אל תדאג, לא יורידו.
עכשיו זה נגמר.
לא יורידו. אין לכם, עד שתהיה מהפכה בבתי הדין, אולי יתחילו לשקול להוריד. עד אז אין לכם מה לדאוג. אתם מסודרים, נו. ככה, זה תקופות, אתה יודע. עכשיו זה התקופה שלכם.
עכשיו זה התקופה של מכבי חיפה. כן. טוב, בסדר, אוקיי.
יש עוד איזה גוי שגם הולך לקבל מעמד רב?
לא יודע, עכשיו מנסים למצוא קלה לקורנו, אז אני לצוחק, אבל...
לא, מה הבעיה? בוא נע, אתה יודע. מה, אתה יודע, רוני ברון, סיפר לנו שהיה יושב ראש ביתר ירושלים, היה זר, אם אני זוכר נכון את שמו דידו, שלח אותו עם מה שנקרא עם בתולה גאה לקפריסין, וחזרו יהודים.
כן, בסדר, אתה יודע, זה, הקומבינות האלו, אתה יודע מי המציא אותם, מכבי תל אביב, זה לא המצאה
של מכבי
תל אביב.
זה היה לפני 50 שנה.
תראה לך כמה הם היו מקוריים לפני 50 שנה.
מכבי
תל אביב כדורסל, שמעון מזרחי וחבורתו, הפכו כל גוי ליהודי בסוף, או למתזמח.
לא, אבל הם ממש עבדו בגיור, זה אחרת.
כן, עבדו בגיור.
עבדו בגיור, זה ממש יהודים כשרים, כל אחד יכול באמת לרוץ להיות רב העיר.
כן.
ממש עיד הלך.
וכולם נשארו בארץ. וכל היהודים האלו נשארו בארץ.
לא תאמין, אבל חלק נשארו.
חלק נשארו, כטוב פה. מה רע פה? מה רע בישראל? מה רע בתל אביב? בוא נה, תל אביב זה ניו יורק. מה אתה מדבר?
תל אביב זה ניו יורק.
תל אביב זה ניו יורק, במחירים.
יש לך דיבור של תייר.
מה?
יש לך דיבור של תייר. ניו יורק היא ניו יורק, תל אביב היא תל אביב. אל תשווה בבקשה.
עזוב, תל אביב היא בין ה-50 ערים הכי מובילות בעולם.
מובילות, כן, אבל אני, יש לי ב-49 כמה שהייתי מעדיף. שנותרו, טוב, בוא נתקדם. אורחים מופיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, עמיתי דואק, שני רומנו ומאור רטה, עכשיו שאני איתנו בתוכנית הזו, ויש עליה, אני כבר אומר לכם, היא לא פספסת, היא בסדר, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן אלבז.
ערב טוב חברים.
קודם כל בעניין הבחירות לעירייה, אני רואה שאחיך לא בדיוק מוביל, התחלתי לעקוב.
מה זה לא בדיוק מוביל? אתה יודע, יש לנו מועמד חרדי עכשיו נכנס לתמונה.
מה זה?
יש מועמד חרדי.
לא, אבל אני רואה שבוא נאמר, היריבים מובילים עליו ב...
זהו, תשמע, זה קשה להתמודד מול ראש עיר מחאה.
אני שואל, ואני, מה, אני עוד פעם לקחתי בן אדם שלא יגיע לשום מקום. תמיד זה אצלי ככה.
לא, אז קודם כל שתדע, אז יש מועמד חרדי שהוא כרגע בראש הרשימה, ואחריו יש את שלום אחי ואת ראש העיר המחאים, שביחד הם מתמודדים להיכנס לסיבוב השני מולו. זה כרגע המצב, בגלל שיש גוש חרדי מסוים.
הבנתי, טוב תעדכן אותנו, אנחנו צריכים לעשות משהו, אתה יודע, לדבר נגד נגד המועמד המוביל, אנחנו פה לשירותך, אין לך מה לדאוג.
תודה רבה.
ואחר כך אנחנו נתחיל בקש טובות ענה, אבל זה, אבל נחכה לאחר כך.
קח את זה בוואטסאפ.
כן,
לא, אבל... מדבר בשם עצמו, אני לא מבקש טובות ענה.
אני אבקש גם בשל יוני. ככה אנחנו, תבין, תינופות, מה שנקרא פרסי.
דואגים אחד לשני, ככה.
פרסי,
הוא,
ככה
הוא יבקש בשבילי.
ככה אנחנו. בוא נדבר על מכבי חיפה הערב, קודם כל כולם בריאים, כולם יודעים את התורה, כולם נכונים.
כולם בסדר, אתה יודע, מתרגשים מאוד לקראת 10 בלילה, ההמנון של ליגת האלופות חוזר להתנגן הערב בסמי עופר, משחק סופר משמעותי וחשוב, מכבי חיפה יודעת שבמשחק הבית היא צריכה באמת להשיג איזושהי מקדמה לקראת הגומלין בשבוע הבא, קל זה בטוח לא יהיה, אבל מכבי חיפה יודעת שמדובר במשחק סופר קשה, שהיא צריכה באמת לצאת איתו עם יתרון.
תגיד, יש לי שאלה באמת, מי, אתה יודע, ככה משפיע הכי הרבה על מסי דגו? אני לא מדבר על ינקלה שחר שהוא לא משפיע. גל אלברמן. זאת אומרת, גל אלברמן נמצא גם באימונים?
ברור, הוא נמצא באימונים, אני לא יודע להגיד לכם, הוא עומד על הדשא כל האימון. אבל הוא נמצא באימונים, הוא רואה אימונים, הוא נמצא עם הקבוצה.
אז מה, אתה נותן לי להבין, תקן אותי אם אני טועה, אני לא בעניינים, גל אלברמן גם יושב עם מסי על ההרכב?
לא, על ההרכב לא, אבל אתה יודע, הוא יושב איתו נקודות שהוא חושב שבאמת צריך לשים עליהם דגש. מייעץ הרבה למסי, לקבוע הרכב זה מסי לבדו, קובע את ההרכב.
וכמה ההשפעה של רפאלוב על ההכנה, על ההרכב, כי אומרים שרפאלוב... ושירי ביחד עם מסי.
רפאלוב, אני אגיד לך, רפאלוב עם הניסיון שיש לו, ושירי עם הניסיון שיש לו, הם יכולים לייעץ, הם לא נכנסים למקומות מי יפתח בהרכב, ויודע, גל אלברמן הרבה יותר גיוני שהיה עושה את זה, ולא שני שחקנים שבאמת נמצאים כחלק מהסגל, יכולים לייעץ מהידע, מהניסיון שיש להם, אבל לא לבוא ובאמת להגיד למסי, כדאי שזה יפתח, או כדאי שזה יישב.
הבנתי, תגיד לי רגע, ויצא לך בטח לדבר השבוע עם מסי, איך הוא בלחץ?
הוא לא בלחץ, אבל הוא מבין את החשיבות של המשחק הזה. תשמע, מעבר לחשיבות מקצועית.
מבין, אם הוא לא היה מבין את החשיבות של המשחק הזה.
מה זה מבין? מה, אתה עשית ממנו כאילו זה, אנקי 30, פתאום הוא מבין.
זה משחק שיש על הקאפ הערב, אתה יודע, ושבוע הבא, יותר מ-15 מיליון יורו, שזה הרבה מאוד כסף. המועדון הזה, אתה יודע, יכול לעשות עוד קפיצת מדרגה, והמועדון רוצה באמת להשיג פעם שנייה ברציפות של הבתים בליגת האלופות. ראו מה זה עשה לקבוצה, מה זה עשה בארץ בשנה שעברה, שמכבי חיפה אירחה פה קבוצות בסדר גודל שלא ראו פה הרבה מאוד שנים. ומסע יודע שתשמע, הגיע למכבי חיפה לקבוצת הבוגרים, שכולם באמת הרימו גבה, היו לא מעט גם שזלזלו, שספרו את החודשים מתי הוא יהיה בבית. אבל בסופו של דבר, אם הוא עושה שלב בתים בליגת האלופות, כולם יאכלו את
הכובע. לא, אתה יודע, מי שיוכל את הכובע זה ברק בחר, יגיד שחר, הנה, הסתדרנו בלעדיך עם מאמן צעיר, אבל זה רק הערכה שלי, לא, אני לא שמעתי את זה מאף אחד. תגיד לי, ששימיץ' ישחק?
יהיה בסגל, אתה יודע, אם מכבי חיפה תוביל 2-0 ותרצה לשמור את התוצאה, יכול להיות שהכניסו אותו, אבל הוא לא אמור לשחק במשחק הזה.
הוא הספיק להתאמן? מה הוא עשה? אימון שניים? אימון אחד. ומה אומרים אחרי האימון הזה? ככה אתה יודע, יש גיוני.
לא, קשה, קשה להגיד. אתה יודע, זה בלם, זה גם לא חלוץ, מישהו שאתה רואה איזה פעולות יוצאות דופן. קשה לראות אחרי אימון אחד.
אז מה ההרכב המסתמן הערב?
אותו הרכב שפתח במשחקים האחרונים. כמובן, איתמר ניצן בין הקורות, גולדברג וסק בלמים, קורנו וסונגרן. בקישור האחורי יפתחו גם ג'אבר וגם אלי מוחמד. שרי, אצילי, סבא, חזיזה ופיירו. סליחה, אצילי, שרי וחזיזה, פיירו בחוד, ודיה סבא.
הבנתי. עד עכשיו מפיירו מבסוטים, נכון? יותר ממבסוטים, אני שומע.
הוא מספק את הסחורה באירופה, משהו שבאמת, מכבי חיפה, תשמע, פיירו ספג לא מעט ביקורות בשנה שעברה ליכולת שלו בליגה, אבל למי שזוכר היטב, גם בשנה שעברה במצב הזה, הוא הביא את מכבי חיפה לליגת האלופות. אז את ההשקעה הגדולה שהשקיעו בו כבר יחזיר שנה שעברה, וגם העונה הזאת היא הוכיח באמת שהוא שחקן למשחקים האלה. יותר קל לו לשחק נגד הגנות שפתוחות מאשר כמו בליגת העל שמצופפים.
תראו, אנחנו מדברים פה יותר מדי, כאילו זה תוכנית איפה הכסף שמשודרת כאן בשעה 4, אם החזיר את ההשקעה, לא החזיר את ההשקעה. מה שצריך פה דבר אחד.
יש הרבה כסף על המשחק הזה.
יש הרבה כסף, כי זה חלק מהעניין, אתה מבין? זה כדורגל מקצועני.
אז מה אתה רוצה שתדבר על מה?
רגע, רגע, אבל תחשבו, מה זה אומר פשוט את הקטע של הופעה שנייה ברציפות? מה זה אומר על הכדורגל הישראלי, שכרגע מכבי חיפה כמועדון, זה הקטר שמוביל אותו? אתה מבין את הרכבת הזו שחלקה באמת מזעזעת, וזה ייתן עוד קבוצה במפעלים אירופיים, יש כאן הרבה מאוד מעבר לקטע של הכסף, ואני אפרגן,
ואני אפרגן,
אני אפרגן ליאנקלה, באמת, רק שזה, כי הוא על מכבי חיפה כבר לא ירוויח כסף. מה שהוא ישקע הוא כבר לא יכול להחזיר.
לא יכול להחזיר. 5-6 שנים רצוף של
ליגת
האלופות. 5-6 שנים רצוף, הוא מחזיר את כל הקשקע.
אני מאחל לו 10, שיהיה בריא וחזק.
הוא שם חצי מיליארד, 100 מיליון.
אני לא יודע, לא סופר לו, אני חושב שהוא
עבר את זה. לא, זה חשבון נורא פשוט, מה יש לספור פה? תגיד לי רגע שאלה, אבל עוד שאלה אחת, קוף. אלבז, בסוף האצטדיון מלא, פול, אין פה בכלל שום דבר? מה הדיאלוג עם האוהדים, עם הפירוטכניקה, עם הבעיות האלה?
יש שיעור, יש הכל. אתה יודע, מכבי חיפה, משחק חצי גמר גביע הטוטו בהרכב שני מול מכבי פתח תקווה, ממלא את כל העצים שנותנים לה, 8,500 כרטיסים. הקהל של מכבי חיפה, כל משחק, תביא להם משחק נגד קבוצה בליגה ג' ממלאים את סמי עופר. זה לא משנה להם מי היריבה, משנה להם לראות את הקבוצה שלהם. סמי עופר זה אצטדיון שאני אומר לך, שגם מגיעה קבוצה כמו היום השוויצרים שמגיעים, הם יחוו פה מה שלא חוו כמעט באף מגרש באירופה. האצטדיון הזה נותן נקודות למכבי חיפה.
כן, טוב, בואו נקווה, כולנו תקווה שבאמת, אני לא מדבר על האוהדים של קבוצות אחרות, אבל הם מועדונים בטח. אלבז, תודה.
תודה רבה.
ותעדכן אותנו, כן? עכשיו אנחנו עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
בסדר, למדת כבר הכל, אתה כבר יודע הכל, אתה שוויצרי.
אני לא, הפעם השידור לא אצלנו.
אני יודע, אבל אתה לומד, אתה לומד להנעתך. בכל מקרה...
אני רק רוצה לתקן את אלבז בקטנה, השוויצרים מכירים מגרש ביתי, יש להם את אותו מגרש די דומה דרך אגב.
כן, אבל לא, זה לא אותו קהל, אתה יודע, הם שוויצרים.
לא אותו קהל ולא... ולא גם לא אותה כמות.
לא, יותר כמות, 32,000 איש, מגרש מדהים, דרך אגב יש לו...
כן, אבל זה נכון מה שאתה אומר, אני גם קראתי את זה שיש לו... אבל לא, אין להם...
מה זה משנה, רגע, שנייה. הם אירופים, לא אסיאתים כמונו.
בסדר, אנחנו אסיאתים מתורבתים. אבל הם לא ממלאים, אין את התופעה הזאת שיש עכשיו, בשנה האחרונה.
לא, 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 הם גם כמו מכבי חיפה, בשנים האחרונות סולד אאוט, בתחילת שנה הם מנועים, הם נחשבים גם לקהל הכי פנאטי בשוויץ, אני לא רוצה לשמות להחליט.
הכי פנאטי בשוויץ, נו, הכי פנאטי בשוויץ.
כמובן הכל יחסי בחיים, ודבר אחרון, יש להם מאזן מאוד דומה מבחינת הרצף של המשחקים, ללא הפסד בבית כמו מכבי חיפה.
בוא ניכנס איזה, קודם כל השפעה של טמפרטורה, רמת לחות, אתה פוסל את זה, נכון?
לא, לא, ממש לא פוסל את זה.
לא, אבל אין חריגים, זה לא משהו חריג.
תראה, קודם כל מה שקורה בארץ, מבחינת חום ולחות השנה, זה כמו כל העולם מתחמם, וגם אנחנו רגילים מתאמנים.
לא, לא, אבל בסמי עופר זה כפל כפליים, גם על קר הדשא.
אני יודע, לא רק על קר הדשא, יוני, כמו את החברים שלך.
ביציע במיוחד, לפעמים אומרים שעל קר הדשא פחות. ביציע זה טירוף, זה סאונה. קוף לא היה, הוא לא יודע, אבל זה מחלה, אי אפשר לעמוד באצטדיון.
תקשיב, אני הייתי מציע באמת לשלוח מטוסים עם יהודית הכסף, פעם למדנו את זה בית ספר יסודי.
ומה, בשירת גשם?
שירת גשם וחם. אתה יודע מה זה?
טרופי, איזה רמת לחות זו? כן. זה כמו גשם, אגב, הזיעה שם זה כמו גשם.
תראה, ראינו שבוע שעבר את סלובן, הם אחרי רבע שעה אנשים שם שפכו לגר, הם היו... הלחות פה היא לא פשוטה, זה יתרון למכבי חיפה, זה הולך...
תראה, יש לחות 74%, 74%, 75%, ובאצטדיון בגלל שהוא סגור זה בטח יעלה.
נכון, נכון. בגלל זה
למכבי
חיפה יש פה בהיבט הזה.
ולמשחק עצמו?
קודם כל מכבי חיפה צריכה להתמודד עם קבוצה עדיפה עליה, מה שלא קרה בסיבובים הקודמים, שמשחקת גם במערך שהוא... מערך שהיא לא נתקלה בו, 4-4-2 יעלום, או שהם יעשו פרסה, אבל מערך מאוד התקפים, שני חלוצים חזקים מאוד, שנותנים מספרים בדרך כלל, גם פאביאן רידר, הכוכב הגדול, שכנראה, אחרי הגומלין יעזוב למנשנגלדבך, או לקבוצה אחרת בבונדסליגה, גם הוא, זה סוג של דניאל פרץ של השוויצרים, אז הוא השחקן המסוכן בשפיץ, הוא שיחק נגדנו דרך אגב 16 דקות, במשחק של הנבחרת שבו, הבדלי הרמות היו הרבה יותר גדולים ממה שהבדלי הרמות יהיו היום. אבל שוב, מכבי חיפה חייבת לנצל את היתרון, כדי להאם הם יגיעו לברן בלי יתרון, למגרש הסינתטי הזה, יהיה להם קשה עד בלתי אפשרי לעבור. הם חייבים להגיע ביתרון ורצוי מעל שער, אני מאוד מקווה...
לא, הם גם יותר מזה, חייבים לנצל את היתרון שהם משחקים על גשר סינתטי, והם באים אלינו לשחק על דשר רגיל.
אבל דיוני, אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שכל המשחקי החוץ שלהם נערכים על דשר רגיל.
דשר רגיל, כן.
ומכבי חיפה זה משהו שהוא חריג, כן בארץ דשר סינתטי, גם באירופה דרך אגב, היתרון הזה בא, יש הרבה קווים מקבילים בין הקבוצות, מעבר לספונסר הישראלי שהמשרדים שלו בחיפה, הם ניצחו גם את יובנטוס, גם את מנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות בפעמים הקודמות שהם היו שם. אז יש קווים מקבילים בין הקבוצות, שליטה בליגה בשנים האחרונות, העובדה שהכסף הגדול...
אבל בשלב הבתים נדמה לי בעשור האחרון הם היו פעם אחת.
הם היו פעמיים בשלב הבתים.
בעשור האחרון או בכלל?
קודם כל בעשור האחרון, אין עשור האחרון, הם זכו אליפויות, הם התחילו להקצת...
5-6 אליפויות זה
עובד. 5-6 אליפויות בשש השנים האחרונות, כן, ציריך לקחה את היחידה, ושוב, זו קבוצה שהיא לא יהיה קל להתמודד איתה, אבל בבית מכבי חיפה יכולה, ואני מאוד מקווה גם שתצליח לחזור, לעבור לשוויץ עם יתרון, אם זה יקרה, אז יש סיכוי טוב לגומלין.
אתה היית משחק...
אתה מדבר על יתרון, שער אחד אתה, אתה יודע, זו שאלה באיזה...
תראה, למרקנה...
שאלה של מחשפות. אני אומר, שער אחד יספיק?
אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, זה עדיף
בכלום. נכון, אני שוטה.
אבל אני חושב שמכבי חיפה במקרה הזה, כמובן תרצה הכי הרבה שהיא יכולה, זה קלישאתי לחלוטין, אבל...
בוא נגיד את הדבר הכי ברור, כל תוצאה פחות מ-2-0 מעבירה את ההכרעה לשם, וגם 2-0 זה גבולי.
גם 2-0 זה פתוח,
נכון, אבל 3-0 זה לא פתוח. אבל 3-0 זה לא פתוח, ואני רוצה לשאול אותך ש...
זה יתרון גדול, אז זה לא יהיה 3-0, דרך אגב, עם כל משחק סופגים, אבל גם עם כל משחק מבקיעים, מלבד משחק הגביע האחרון שלהם.
בוא, אז רגע, שנייה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
כן.
יש לך את שירי, פיירו, חזיזה, סבא, זה ארבעה שחקנים שאתה יודע, שאפשר להגיד עליהם שכל אחד מהם שווה שער במשחק. השאלה, אתה יודע, אם זו המטרה של מכבי חיפה, באמת להכריע את ההתמודדות כבר עכשיו, או ש... והיא מסוגלת לזה, זו השאלה שלי, או שהיא צריכה לשחק זהיר יותר.
היא צריכה להיות חכמה. מכבי חיפה לא צריכה להתפרע על המשחק הזה. היא לא צריכה להגיע ולהגיד, אני עושה עולין, זה לא המצב, אתה צריך, עדיין יש 90 מתוך 180, או אולי 210 דקות. אני חושב שמכבי חיפה תבוא כן לנצח.
מה זה חכם?
זאת אומרת, היא לא תזרוק את כל הכלים קדימה, גם בניהול משחק מבחינת החילופים. אני מעריך שהם יעלו בשלושה בלמים.
מה, חכם זה ג'אבר ואלי מוחמד באמצע?
קודם כל זה מה יש לו באמצע למסיידגו.
לא, יכול לשים גם את, להוציא את אחד השפיצים שאמרתי לך בלעשונית גולינור.
צריכים להתנהל, זה לא יקרה.
יוני, אתה מאבד אותי עם זה, באמת.
בצורה אינטליגנטית.
אתה לא היית איתנו בכלל, אז איך אני מאבד אותך?
לא, אני מקשיב כל הזמן.
אתה הלכת לאיבוד לפני שבע דקות.
אתם מתחילים איתי עם אמצע. כולה כדורגל, אתה יודע, דברים מקרים.
כן, כדורגל, בסדר. זה פשוט כדורגל, אבל צריך לדבר על זה.
הכי פשוט שיש. רגע, בואו קודם כל נעשה כסף. כל מה דיברתם על השקעות וכאלה.
עכשיו כן, עכשיו מדברים על כסף?
זה כסף לא שלי, אז חייבים. חכה.
הבנתי אותך.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
סיוני.
רגע, מה אתה חושב שאני...
אלוהים אדרים, כמה אתה מוגבל? יותר ממני באמא, ואני מוגבל.
למה?
נו, יאללה.
שנייה, קוף, הנה, פלייאוף העלייה לליגת האלופות, מכבי חיפה, יאנג בויז 22, ערוץ 5. מכבי חיפה תעמוד הערב לפני אחד האתגרים הגדולים ביותר שלה, כאשר תארח בסמי עופר למשחק ראשון מבין שניים את אלופת שוויץ. הירוקים נזכרים שממש בשנה שעברה הקבוצה עשתה את הבלתי יאמן, כאשר זכתה בכרטיס ליגת אלופות על חשבון הכוכב האדום. היחסים, מכבי חיפה, אם היא מנצחת בבית, זה פי 2, טקו 3.25, ויאנג בויז, ניצחון חוץ, 2.7. קוף, בוא נתחיל איתך, אתה מבין גדול בטקטיקות.
חיפה.
חיפה, קל.
לא אמרתי קל, אמרתי חיפה.
חיפה. אורי, תן לנו משהו יותר ממילה אחת.
אני גם מאמין שחיפה תנצח. אבל אני כן חושב שזה יהיה בפרש של שער אחד, והיא גם תספוג, יאנג בויז מפקיעה בכל משחק. היא צריך להפקיע שני שערים כדי לנצח, ואני מאמין שתעשה.
אני מאמין שמכבי חיפה תכבוש שני שערים, אני לא יודע איך זה ייגמר, נראה לי ניצחון של מכבי חיפה כזה, 2-0, 2-1. המשחק הבא, ברגה נגד פנתינייקוס, גם כן, 10 בלילה. פנה רשמה הישג ענקי שהדיחה את מרסיי, שדווקא התחזקה הקיץ בסיבוב הקודם. על הנייר ברגה קבוצה איכותית יותר, אבל בינתיים היא פגשה באירופה רק את בצ'קה טופולה, אני מקווה שאני אומר טוב את השם שלה.
אני לא
החלשה.
הייתי אומר את זה יותר טוב.
מי?
אני לא הייתי אומר את זה יותר טוב.
פנה יכולה להפתיע ולהפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות. היחסים עם ברגה מנצחת בבית זה פי 1.5. אורי, הטקו זה 3.25, ופנה אם היא מנצחת בחוץ זה פי 5. יחסים מובהקים לטובת ברגה.
ברגה קבוצה יותר איכותית. פנתינייקוס עשתה דבר מדהים מול מרסיי, עברה בפנדלים דרך אגב. אני חושב שברגה ינצחו את המשחק הביתי שלהם, אבל ביוון זה יוסר את אחר.
קוף? מי אתה, ברגה או פנה?
אני הולך על פנה, יש לי סימפתיה ליוונים.
פי 5, על הכסף, תגיד, הכסף כן, שגע אותך.
גם הכסף, וגם אני אוהב את היוונרים, נו, הם חולרות כמונו, רק שפה שונה.
מולדה נגד גלת הסרי הטורקית, גם כן, 10 בלילה.
מולדה, זה אני אפילו יודע,
יוני. האימפריה הטורקית תנסה לשוב לשלב הבתים של הליגת אלופות, אחרי 3 שנים של היעדרות, אחרי טקו מאופס במחזור הפתיחה של הליגה הטורקית, גלה יצא בהצהרות, כוונות, עם 2-0 על טראבס זבונספור, ועל אף השלטו של ניקולאי זניולו לאסטון וילה, הקבוצה הטורקית מלאה בסגל נוצץ, למדי עם התקפה אימתנית, שתקשה על המערכת הנורווגית, שמגיעה כאנדרדוג מובהק. היחסים, מולדה 2.8, טקו 3.15, ניצחון חוץ, של גלת הסרי רק 2, רק פי 2. אורי, תן לנו ככה איזה הסבר מנומק.
מה, גלת הסרי יש לסגל מדהים, היא גם עכשיו מדברים על סרחיו רמוס. היא קבוצה שאם היא לא עוברת המאמן שלה הולך הביתה, אני חושב שהם ינצחו גם בחוץ את מולדה. שדרך אגב, זה אחת הקבוצות היחידות שיש בסגל, רק נורווגים, אין זרים, רק נורווגים.
יש ברוך השם נורווגים שם טובים, לא רעים. קוף, מה אתה אומר?
הטורקים פיבוריטים.
כן, גם רואים את היחס של האנליסטים, אבל אתה יודע, למולדה קיבלה 2.80, אז זה לא כזה הפרש מול גלת עשרי.
אני הולך עם גלת עשרי.
עם גלת עשרי, אני הולך על הכסף פה, טקו 3P315, עד כאן.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
טוב, דבר איתי עכשיו על השוער, אתה יודע, הרבה מאוד בלגן עושים לו, וקובעים שהוא לא מתאים, והרשתות, והפרשוינים, וכל הדברים האלה.
אבל ביירן קבעו שמתאים
עם רון,
אז למה להתייחס לשטויות האלה?
תשמע, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו נהנים לרצון האוהדים, לנחם אותם, להגיד להם שיהיה טוב, לא צריך לקחת כדורי הרגעה, דברים כאלה.
תראה, קודם כל זה מעבר... אני לא רוצה לחזור 40 שנה אחורה, אבי כהן, זה התקופה אחרת.
לא, לא, אני לא מדבר איתך על... לא מדבר איתך על פרץ. על מכבי חיפה.
נו, אתה מבין. גם אני חשבתי שהוא מדבר על פרץ.
חשבתם, אתם לא קוראים
חסר. נכון, אבל אם שניים חושבים, אז לך לישון.
נו.
אז תגיד לי על מכבי חיפה, כן.
אני אומר, אני שומע אוהדים בפרשנים, בעיקר פרשנים מקומיים ב... תחנות רדיו בצפון שחרדים קצת, שאומרים שאולי הוא לא מתאים, ואולי זה, אולי פה. אחד מהם גם שותף לנו כאן עכשיו, אתה יודע, בשיחה.
מכבי חיפה כבר עשתה את שלה באירופה, ברור שאתה מגיע קרוב, והסיכויים הם סבירים, אז אתה רוצה להגיע לליגת האלופות, הרי זה, אתה יודע, זה... אבל מכבי חיפה השנה עשתה את שלה מבחינת הישגיות, במקרה הגרוע הייתי פה לליגה האירופית, ואני חושב ש... שוב, כל דבר שהיא תעשה מעבר זה יהיה הישג אדיר, שנתיים ברצף בליגת האלופות.
לא, אבל השאלה הייתה, האם עם השוער הזה, בהנחה שמכבי חיפה תעלה, היא תהיה, כמו שאתה אומר, בשלב בתים במפעל כלשהו, זה מספיק.
תראה, זה השוער שהלכו עליו, בינתיים זה עובד, מכבי חיפה חזקה את ההגנה, הביאה בלם, היא לא תביא כנראה שוער זר, זה לא יקרה, ג'וש כהן גם לא יחזור.
שמע, אני ראיתי את קיוף במשחק האחרון, וראיתי אותו
בכלל. אחלה שוער.
שוער פצצה, באמת.
אני מסכים איתך, ואתה תראה,
שוער גבוה, חזק, אמיץ, קופץ לרגליים, הוא משוגע במובן הטוב של המילה.
הוא שוער מעולה, כבר מהנוער הוא סומן, אין לי בכלל ספק שהוא יהיה שוער ראשון.
אני משתגע, אני משתגע למה לא נותנים לו להיות שוער ראשון, באמת.
תראה, כנראה
מתחילת העונה... הוא יותר טוב, אתה יודע?
בפוטנציאל כן, אבל הם מעדיפים כרגע את הניסיון של ניצן, אפשר להבין את זה, זה לגיטימי.
הם מעדיפים את הניסיון של ניצן רק בגלל משחק הרגל שלו.
וגם משחק הרגל, וכן, ויכול להיות ששריף, אני מאמין ששריף קיוף במהלך העונה, כן יקבל את ההזדמנות להיות השוער הראשון. הוא שוער נהדר, הוא היה בנבחרות, הוא שוער נפלא, אני חושב שמכבי חיפה גידלה, שוב, ראינו במשחק האחרון 9 שחקנים בית שיחקו במשחק במכבי פתח תקווה בחצי גמר גביע הטוטו, היום,
ושחקנים.
יותר מתמיד, שחקנים כולם מצוינים, היום יותר מתמיד מחלקות הנוער יהיו משמעותיות, גם בקבוצות הגדולות, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ואני חושב שמכבי חיפה בהיבט הזה, שוב, היא גם נראה לי לאט לאט גם תתחיל להבין שזה לא כמו בעבר, שהיית נהנה מהשחקנים האלה 2, 3, 4 שנים, ואז הם היו יוצאים. היום אתה נהנה מהם שנה, כמו שאנחנו רואים מכבי תל אביב עם אוסקר, שנתיים גג, והם יוצאים החוצה, כי אין מה לעשות. היום אתה צריך, הקבוצות שלוקחות אותם רוצות גם לעשות סיבוב. אז מכבי חיפה, אני מקווה ששריף קיוף, היא באמת תהנה ממנו, והוא יהיה, אני מאמין שהוא בסופו של דבר זה שוער עם פוטנציאל להיות סגל נבחרת ישראל בעתיד, ודווקא, אתה יודע, בעמדה הזאת אנחנו מסודרים
בשביל. נקווה בשבילו. אורי, המון תודה.
בכיף, חברים, ביי ביי.
אנחנו
היי, ערב טוב.
נגמרה סגת דניאל פרץ, הושג סיכום אחרי המשחק מחר נגד צ'ליה. הוא ימרי, אני שומר את זה, שואל את זה בשאלה.
צ'ליה או צ'ליה?
צ'ליה.
צ'ליה,
צ'ליה. צ'ליה. ימרי למינכן לבדיקות וזהו זה, ונגמר?
כן, שוב, הודעה רשמית של מכבי תל אביב או ביירן מינכן בעניין, אני מניח תצא רק אחרי המשחק. אבל אני חושב שאנחנו אחרי שיצאנו גם עכשיו מקריית שלום ופגשנו את רובי קין ושרן ייני, אז הדברים עוד יותר ברורים, בעיקר מהכיוון של שרן דווקא כקפטן הקבוצה, והוא, אתה יודע, מישהו שיודע דבר או שניים בתוך המועדון, אמר בצורה מאוד ברורה שדניאל פרץ יעזוב, ושמכבי תל אביב תביא שוער אחר במקומו. זו אולי הייתה הפעם הראשונה שמישהו ככה, בטח
שחקן של מכבי תל אביב. קראתי את פבריציה רומנו כבר על הבוקר, והוא טוען שכבר הסיכום ישנו מותנה כמובן בבדיקות, שאר הדברים סגורים.
כשהוא כתב את הדברים, עם כל הכבוד, לא היה עדיין סיכום. רק בשעות האלה, כשאתה יודע, בקנדה כבר מתחילים את היום, והפינישים האחרונים, אבל אם, כמו שאמרתי, אם בשעה 11:30 עכשיו בקנדה...
אבל אנחנו, אין לנו שום מספר רשמי, נכון? הכל זה הערכות של עיתונאים.
אני יכול להגיד לך, יוני, דבר אחד, בוודאות. ההתחלה הייתה בפער עצום. ביירן מינכן בא, יוני, עם הצעה ראשונה, שים לב, של 2 מיליון יורו בלבד. זה מה שהם הציעו על דניאל פרץ, המועדון הענק הזה, 2 מיליון יורו בלבד. להזכיר לך שיובנוביץ' נמכר בסכום יותר
גבוה לבאסל. כן, אבל זה שוער שלישי, כאילו, לכאורה.
ומכבי תל אביב, ומכבי תל אביב באה בבקשה ל8 מיליון יורו. זאת אומרת, פה זה התחיל, 2 מול 8, וזה פחות או יותר מתכנס באמצע, כ5 מיליון יורו. היום גם הזכרתי באחת הכתבות שלי שבסוף, גם אוסקר
מה האופק שנמצא... המקצועי של
אגב,
של
רק ש...
פרץ רק, מה, רק איזה, שנייה, איזה יוני, אופק יוני. רואים לו
שנייה, ביירן מינכן הודיע על כך שהחתים על חוזה מקצועני את השוער תום הולזמן,
כן,
בן 19. הוא לא מיועד לשחק בבוקרת, אבל כך עובדים, אתה יודע, מחתימים 4-5 שוערים ונתקדם.
נכון, ופרץ, השאלה מה האופק המקצועי שלו, מה, הוא אומר, אני אהיה בביירן מינכן שוער שלישי, אקבל פה ושם הזדמנות.
אני, זו תשובה שאף אחד לא יכול לענות לך.
למה?
כי עוד לא יודעים.
הוא הביא אותו שוער שלישי, זה ברור.
לא הביא אותו שוער שלישי, אני לא יודע למה הביא אותו, יכול להיות שהביא אותו וישילו אותו.
מה, להיות סטטיסט?
לא, אני, תקשיב, אתה שואל, אבל...
לא, כי מה זה, צריך 5 מיליון יורו, ולא מביאים אותו, נו באמת.
תקשיב.
שאלה מה אומר השחקן, זה לא מעניין מה אתה אומר, ולא מעניין מה אני אומר.
השחקן לא דיבר איתי, גם ביירן.
לא, לא, אבל אולי אם תוכמן יודע, עזוב, אני לא שואל אותך.
לא, השחקן, ודאי, השחקן חד פשוט, מאמין בקולות שלו, להיות בעתיד שוער ביירן מינכן. צריך להזכיר, גם נויר וגם אולרייך כבר לא צעירים, ולכן הוא, כשהוא מגיע לביירן מינכן, כשהוא יגיע לביירן מינכן, הוא מאמין בעצמו. עכשיו, היו הרבה שוערים שהאמינו בעצמם, זה ברור. אני חושב שהשבוע שמעתי את סגי כהן, פעם ראשונה שמעתי את הנתון הזה, ש9 שוערים, נכון? קופמן, אני חושב, לא יודע אם היית בדיון שם, אבל 9 שוערים ששיחקו בביירן בשנים האחרונות לא ראו דשא בכלל. אז ברור שזה קופה.
לא, לא, אבל הוא שלו לקבוצות אחרות.
כן, אבל לא שיחקו בביירן, ביירן קנתה אותם, ולא שיחקו.
ברור, ברור, זה חלק מהסאגה.
אבל מימד הגיל והעובדה שנויר לא צעיר יותר, נכון ששוערים יכולים לשחק עד גיל מבוגר, ראינו את בופון, ראינו אחרים, אבל בטח שדניאל פרץ לא עושה את המעבר הזה בשביל להיות, אתה יודע, שוער אימונים. הוא רוצה לשחק, הוא קודם כל צריך להגיד גם, ישדרג את השכר שלו, חברים, פי כמעט 5, שזה מטורף. זה 1,250,000 יורו נטו, והשאר זה בונוסים שיכולים, אתה יודע, בונוסים בעיקר על הופעות ועל תארים, וביירן זולל את תארים, אז הוא יכול לעשות הרבה מאוד כסף. הוא לא ישב על חוזה של רן זהבי במכבי תל אביב, עכשיו הוא ירוויח כמו רן זהבי.
מדהים, מדברים
מבחינה הזאת כלכלית זה קפיצה.
מדברים עכשיו על שוער תוכמן במכבי, מדובר על ישראלי.
קודם כל חשוב להדגיש, אנחנו שעה 6:37, אם בשעה ו-20 הקרובות, דהיינו עד השעה 8, מכבי תל אביב לא סוגרת עם שוער, המשמעות, רואים משפטי יעמוד בגומלין בשבוע הבא בסלובניה.
והיא לא תסגור עד 8, אלא אם כן יש דיבורים.
אלא אם כן זה הולכים על, סתם לדוגמה, אותו דניאל טננבאום כזה, שעדיין לא סגר בשום מקום, ואם מכבי תל אביב אומרת, יאללה, אני מאמרת קצת בסיפור של הגב שלו, ואני מאמינה במשפטי, ואני הולכת עם טננבאום, ששניהם, אתה יודע, יילחמו ביניהם.
אגב, משפטי שואר מצוין, תדע לך.
טננבאום עשה הכנה לעונה, כי אני יודע שפתח תקווה רצו אותו הפועל, אבל הוא עשה הכנה?
לא, אתה יודע, אני מניח שיתאמן, אבל לא בקבוצה. לא יודע איפה, לא יודע, לא היה בסביבה שלי. אני רק אומר שמחר דניאל פרץ מן הסתם כן יעשה את המשחק, אבל אם הוא באמת טס בסוף השבוע, אז אם בשעה ו-20 הקרובות, אז אני מניח שרועי יעשה את המשחק ביום ראשון נגד אשדוד בליגה, ויצא כשוער ראשון לסלובניה.
אני אומר לך שזה לא אימור מסוכן, רועי משפטי, שוער מעולה. שוער ברמות מאוד גבוהות, אני לא יודע איך מכבי חיפה נתנו לו ככה ללכת, ממש. זה לא אימור.
אני אמרתי את זה, יוני, אמרתי את זה פה השבוע, אני חושב יותר מפעם אחת. אם לרועי הייתה סבלנות, והוא היה נשאר במכבי חיפה, אני מעריך שהוא היה השוער הראשון.
נכון, נכון.
היה השוער הראשון, ולא איתמר ניצן. הוא היה מתכונן עכשיו למשחק נגד יאנג בויז ברן. בכל מקרה, אני לא יודע, קופמן, רגע, עוד לסיים את השאלה של קופמן, אני לא יודע עוד להגיד לך בוודאות שזה לא יהיה בסוף שוער זר. זאת אומרת, האופציה הזאת עדיין קיימת. יכול להיות בהחלט שבסוף מכבי תל אביב תלך על שוער זר, ויעשה לה קצת נזק, כי היא לא תכננה לשרוף עמדה של זר על שוער דווקא.
תגיד לי, משהו חדש קורה בבאר שבע, או שהדברים נחים?
לא, הסיפור עם ספורי, והוא כרגע מן הסתם מתאמן, זה לא טוב לא להפועל באר שבע ולא לספורי, כי אלונה חיכתה לדמי המעבר של 600 אלף יורו מאנטליה ספור. אגב, אתה יודע, לפעמים יש דברים שאנחנו, לא שטורקיה זה איזה מדינת כדורגל הכי גדולה בעולם, אבל אתה יודע, הביאו את ספורי אתמול, על הסכם שכבר, אתה יודע, נסגר, כתוב, ולא הביאו אותו לנהל מסע ומתן. ישבו איתו לחתום, ואז באו ואמרו, חברים, באו ואמרו לספורי, אנחנו כבר החתמנו שחקן בתפקיד שלך לפני 5 ימים.
אבל אנחנו נעמוד בחוזה שלך.
לא נעמוד.
איזה נעמוד?
לא נעמוד, בגלל זה הוא חזר, יוני.
אני מבין, אני מבין. אתה מבין שאת הבדיחות שיש בארץ, יש שם בטורקית גם.
למה, אנחנו הוצאנו משהו?
לא, בדיוק, זה מה שרציתי, אני אומר.
אנחנו רק הצאנו את השמונה.
בסוף חותמים וסוגרים ומסכמים, ועושים לו נע בעין, ואומרים לו, לך קיבינימט.
יאללה, חייבים לרוץ, רבותיי. אנחנו רצים, תוכמן, תודה.
ביי, ביי.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלה, נערב טוב.
אהלה, נערב טוב.
בוא תעשה לנו שמות בשוויצרים שבאו עלינו לחלוטנו.
כן, כן, באים ב...
אין להם בושה, אתה מבין? מחזיקים את כל הכסף של העם היהודי נבלות. לפחות, תנו, תתחפשו שצריך.
תחלקו משהו, אתה אומר, כן. כן, לגמרי, מדובר בכל זאת במדינת כדורגל שאיכשהו תמיד קצת מזלזלים. הייתנו כבר כמה פעמים גם את נבחרת שוויץ לראות שתמיד איכשהו הם עולים מהמקום הראשון לטורנירים גדולים ולא סופרים אותם, ובכל יורו, כל מונדיאל אנחנו רואים אותם. וגם בליגת האלופות, אתה מסתכל ב-14 שנים האחרונות, 10 פעמים אלופת שוויץ עלתה לשלב הבתים. זה הרבה יותר משמעותי כמובן מהמספרים שאלופות ישראל מצליחות להעמיד. אז לא תמיד הייתה יאנג בויז, זה רק אלופה בשנים האחרונות. לפני זה היה כמובן בזל שגם פגשנו, שמכבי תל אביב פגשה כמה פעמים. אצלם מדובר בקבוצה בסך הכל שמשחקת כדורגל התקפי, שמשחקת כמעט תמיד ב-4-4-2 עם יהלום באמצע, ששם השחקן המשמעותי ביותר זה פאביאן רידר, בחור צעיר בן 21, שבעצם במונדיאל ראינו אותו, נחשפנו אליו פעם ראשונה במשחק נגד ברזיל, פתאום הפתעה שם של המאמן של שוויץ, שהוריד את שקירי לספסל ונתן לו לעלות בהרכב בבכורה שלו בעצם. אז זה השחקן המרכזי באמצע, השחקן עם רגל שמאל טובה, שהוא בעצם מכתיב את הקצב, או השחקן שכל ההתקפות עוברות דרכו. מקדימה שני חלוצים, אחד זה סדריק איתן, שחקן שכבר הרבה שנים משחק אצלם, שחקן שלא מפסיק להבקיע, בעצם הפיירו שלהם, שחקן מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד פיזי, שזה שחקן שסק...
תגיד, זה שהם מגיעים להתמודדות הזאת פעם הראשונה בזירה האירופית, כי הם הגיעו ישר לפלייאוף, זה משהו שיכול לתת להם יתרון, הם יותר רעננים, הם יותר...
להפך, אני חושב שיש משהו אחד שבו מכבי חיפה אולי יש איזשהו יתרון, שהיא כבר בתוך ה...
כן, אבל גם היאנגבוז בתוך הליגה.
בליגה, בליגה, בליגה. אז אתה לא התחילה בצורה מושלמת את העונה, שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו. בסך הכל, מדובר ביריבה עדיפה, ובוודאי זה שהמשחק השני אצלה בבית, ולא בגלל, כבר אין יותר עניין זה שערי חוץ, אבל היתרון שלהם בבית זה המגרש בדשא סינתטי, שנותן להם יתרון, כי הם רגילים לשחק על המגרש, על המשטח הזה, ובמכבי חיפה, אתה יכול להתאמן על זה, אבל זה לא כמו לשחק באופן קבוע על המשטח הסינתטי. מה היתרון של מכבי חיפה? זה באמת שהם כבר בתוך הקבוצה, כבר עברו כמה סיבובים ושיחקו כמה משחקים, והם מתחילים עכשיו. כמה זה נותן לך יתרון? אני לא יודע אם זה באמת יתרון משמעותי, לכולם שזה ברור שיאנג בויז זה פייבוריטית פה, אבל זה לא כמו שאתה משחק נגד איזו קבוצה שמראש אתה אומר אין לך סיכוי.
תגיד, איך מתייחסים בשוויץ למשחק הזה הראשון? כאילו, מזלזלים בנו קצת?
לא. ממש לא, ממש לא מזלזלים. אני חושב שמה שראיתי זה לגמרי מדברים על ההישגים של העונה שעברה, וזה שבשלבים הקודמים בסך הכל מכבי חיפה הייתה שהיא מצליחה לעבור, ראינו בסיבוב הקודם כמה שבסופו זה היה די בקלות עם שני ניצחונות בבית ובחוץ, אז אין זלזול, אבל גם אין פה איזה עניין כזה של טוב, היחסים הם חצי חצי, לכולם שם ברור שיאנג בויז היא הפייבוריטית, והיא זאת שגם צריכה לעלות מבחינתם.
אז איפה הכוח שלהם, בהתקפה או במשחק?
בהתקפה, נגיד גם אנחנו.
בהתקפה, גם מכבי חיפה, כן, אבל גם אצלם בהתקפה, ובעיקר בקשר.
אז זה יכול להיות ככה, אם אנחנו הולכים על הנייר, אז זה משחק של הרבה גולים.
אני חושב שמשחק ראשון באירופה בדרך כלל זה לא הולך להרבה מאוד גולים, אבל זה כן שתי קבוצות שנגיד שהחלק ההתקפי זה החלק החזק אצלן, ושגם המחשבה היא מאוד התקפית.
תגיד רגע, אסף, שואלים אותי פה אם אתה מכיר את המגן השמאלי של יאנג בויז, לוריס בניטו, שהוא בספק בגלל מתיחה.
לא, אותו אני לא, אני מקטער אותו, אני לא מכיר.
כן, אז בסדר.
לא אעזור לכם בו. הבלם, אנחנו מכירים אותו כולם, כמובן, את קמרה שהיה ברעננה, אבל באמת נקרא את החלק הקדמי, מי שאמרתי קודם, את דרידר.
קמרה, אתה יודע, זה לא הדבר הכי אחד שהיה פה בכדורגל הישראלי.
למה?
לא,
אני זוכר אותו פשוט. הוא היה עושה פשלות, כל משחק הוא היה עושה פשלה.
כן, הוא לא היה צעיר שהיה פה, ומאז הוא נתן כמה שנים באלופת שוויץ, שיחק כבר איתם באירופה, שמאז הוא
התקדם לא מעט. אני חושב שהוא התקדם בצורה משמעותית, יוני מרעננה לאלופת שוויץ.
כן, לגמרי, נו, שם הוא גם שחקן מוביל שלהם.
יפה,
הוא היה בן 18 כשהוא היה פה, אל תשכח את זה.
הוא גם הקפטן שלהם, נכון?
כן, כן.
אסף, המון תודה.
תודה חברים, ערב טוב, ביי.
אנחנו עכשיו עם סניור, נכון? אלי סניור, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, ואנה סניור.
ערב טוב.
ערב טוב. המשטרה הודיעה על המלצתה להעמיד לדין את משה חוגג, בעבר הבעלים של ביתר ירושלים, אחרי חקירה שנמשכה כשלוש שנים. גם על עבירות כלכליות וגם על עבירות הקשורות בכל מיני, אתה יודע מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה פיצוחים, אבל זה תיקים כבדים של הטרדות מיניות, הפצת סרטים וכל מיני דברים כאלה.
נכון, אז בוא נעשה סדר. לפני שלוש שנים כשמתחילה החקירה היא מחולקת לשתיים, לעבירות מין, התחיל בעבירות חמורות, בסופו של דבר תוך מספר חודשים המשטרה מסיימת את החקירה ומוצאת שיש ראיות לפחות 12 נשים שצולמו בעת קיום יחסי מין ללא ידיעתם, ועוד עבירה אחת של סמים, שמה את התיק הזה בצד ומתמקדת בעבירות הכלכליות שאני אומר לך שהיא לא נגעה בהם בעבר. עבירות שקשורות לקריפטו, תחום חדש שהחוקרים היו צריכים ללמוד ממש מההתחלה, וזה לקח הרבה זמן, ושאלתם אותי לא פעם ובצדק מה קורה עם החקירה הזאת, זה מתנהל, אבל מתברר שביחד הלכו עם התיק הזה עד הסוף, ביצעו חיפורי דין בחול במשך תקופה ארוכה, והיום בעצם הם מסיימים את החקירה. לראות את המספרים, זה פשוט לא לדמיין, 4 מזמי קריפטו של חוגג, שבהם הוא גייס כ-290 מיליון דולר, ככה על פי ממצאי החקירה, במצגי שווא, כשהמטרה על פי חשד המשטרה, הייתה להונות חלק מהמשקיעים, והיום הם מסיימים את החקירה הזאת עם ראיות, לכך שחוגג עשה את העבירות
האלה. תגיד, מה, זה יכול להיגמר במיידוף כזה? 100 שנה בכלא? או נשים...
אין לנו כאלה פה.
לא יודע, אני שואל.
אין לנו, אמר לך קופמן את הזה, בוא נגיד, טוב שהעבירות האלה, החשדות, בוא נאמר, כדי שאולי לא יהיה כתב אישום, שיהיה זכאי, אנחנו מכינו כולם. אבל אם קוראים עבירות כאלה, בטח שזה לא יקרה לך בארצות הברית או במדינות אחרות שמחמירים על עבירות זה, אבל זה השלב המקדמי, עכשיו זה עובר לפרקליטות, למרות שהיא ליוותה את
הפרקליטות, התיק. הפרקליטות אבל היו פרקליטים מלווים, בדיוק, או פרקליטות בדיוק, לחקירה.
בדיוק. נכון, ועדיין יהיה את השימוע, והוא ינסה כן. לשכנע אולי לא רצף כזה אחר, ובכל
זאת, ועדיין ההמלצה של המשטרה אין לה בכלל סיי פה בקטע הזה.
לא, בוא נסדר את העניין. כל פעם שאני לא מכיר הרבה מקרים שהמשטרה המליצה, והפרקליטות לא הגישה כתב אישום.
אתה יודע, אתה מזכיר לי,
הפרקליטות זה סוג של הרפדים, אתה יודע, רוצים, אם המשטרה ממליצה, הם הולכים על זה. השאלה, אתה יודע, בסוף, אם היה פה פרקליט מלווה או פרקליטים מלווים, אני מניח שזה יוביל לכתב אישום. השאלה, מה בסוף, איך זה ייגמר?
איך זה ייגמר? אתה מדבר על מהלך של עוד איזה...
שנתיים, שלוש.
אולי יותר.
אתה אופטימי, כאילו. בוא נאמר, אני לא יודע כמה זמן ייקח לפרקליטות להחליט כן כתב אישום, לא כתב אישום, על אף שזה נראה כמו כן כתב אישום, אבל זה תהליכים שלוקחים שנים, ולאחר מכן, אני לא רוצה לדבר על המשפט, אבל בהחלט, מה שיחה מסיים את החקירה, ומה שהם מפרסמים על הממצאים, בהחלט, אחת הפרשיות החמורות שאני אומר לכם, גם מבחינת ההונאה שאני נתקלתי לפחות בסיכום חקירה, ופה יש המלצה של המשטרה. יש לנו ראיות להעמיד לדין את משה חוגג בעבירות הכלכליות. אני יכול להגיד לך, בשלוש שנים האחרונות זה כמעט החקירה היחידה, שהיחידה הארצית לחקירות ההונאה התמקדה בה, מלבד עוד איזה חקירה פה ושם של נבחר ציבור, או איזה התבטאות כזו
תגיד,
אחרת.
תגיד, מי הקורבנות זאת... בעבירות של 250 מיליון?
290 מיליון דולר, כן, מהקורבנות, לא. הרבה, כן. הרבה משקיעים בחול, אוקיי. שעשו להם מצע עכשיו על פי המשטרה.
פרטיים או חברות וכאלה?
גם
פרטיים, גם וגם, אתה לא יודע, סכומים כאלה רק מאנשים פרטיים, אוקיי. ולפי המשטרה זה היה פשוט סיסטמטי, מה שהיה קשה למשטרה, והעובדה שזה לקח כל כך הרבה שנים בין היתר, בגלל שהיה מדובר בכספים שעברו בקריפטו, זה לא תחום שהמשטרה ידע, ארנקים דיגיטליים, אני מזכיר לכם שמהלך הזה התברר שחלק מה... מכספים שהושמו בבקרה התקציבית בהתאחדות, בארנק דיגיטלי, פתאום החוקרים גילו שאין שום דבר בארנק הזה, הכסף עבר למקום אחר, תחום חדש, שבזכות, איך אומרים, אמר לי בכיר במשטרה, בזכות חוגג, למדנו במשטרה את תחום הקריפטו על בוריו, זו האווירה הראשונה הגדולה שהם מתעסקים איתה, ועכשיו, כמו שאמרנו, תיק עובר לפרקליטות, אבל אני ממש לא אופטימי, אם הייתי משום קום חוגג, ומלחמה לא פשוטה.
יש פה גם, בוא נאמר שההחלטה נכון להרגע, מדיגה לא מעט אנשי עסקים ישראלים שגיבו את חוגג בעסקים כאלה ואחרים.
אתה יודע, זה לא חדש כל פעם כשאיש עסקים נופל, או אתה יודע, יש איתו איזה תקלה פלילית, מסתבך בצורה פלילית, אז יש את הנלווים מסביב שקשורים איתו בעסקים כאלה ואחרים. בהחלט זה מדיג אחר, ואני אומר לך שיש גם עוד שורה של חשודים נוספים, שגם נגדם המשטרה סיימה את החקירה, וגם נגדם עם הצהריות, זאת אומרת, זה לא חוגג לבד פה, חוגג הוא המוביל של התיק, כולנו מכירים את הסיפור, אבל כל הניסיונות שהיה להגיד, המשטרה לא
מצאת... אבל הוא חופשי, נכון? בוא נגיד שהשש, שבע שנים הקרובות, שכמו שאמרת, שנתיים עד שיוגש את הוישומים יוגש, ואחרי זה עוד שלוש, ארבע שנים משפט.
בוא נזכיר, חקירה, אתה לא חייב בעבירות כאלה להיות במעצר טוב מעניכים.
לא, אני אומר, כן, כרגע הוא חופשי, זה לא מיידוף.
כן, למשפט כזה מגיעים מבחוץ.
מיידוף היה תום מעניכים.
כן, תום החיים.
כן.
הוא היה.
יפה. על הכיפק, המון המון תודה.
תודה לכם.
אז באמת ממליצים על העמדה לדין, עד שיקחו שם החלטה, זה גם כמה חודשים, דברים פה לא יקרו מחר ומחרתיים. בואו נראה מה יש לנו עוד מעט, תכף שאני תעלה לנו את מי שצריך, ותגיד לי יוני דבר אחר. אתה מסתכל באמת מה מסתובב בחוץ מבחינת שוערים כרגע, גם ג'וש כהן, אין לו כרגע מועדון, עליו שהוא לא רוצה לשחק בארץ, אבל אני לא רואה ש...
ג'וש כהן לדעתי שום קבוצה לא תיקח אותו בארץ אם הוא לא עשה שום דבר ושום הכנה, מה? עכשיו אתה תיקח שוער לא, בעלויות כאלה של 500...
למה? אתה, טננבוים גם כן לא עשה הכנה, אתה מבין?
טננבוים מתאמן, מה לא עשה?
אני לא יודע אם הוא מתאמן, אני לא יודע אם הוא מתאמן, מדברים קבוצות שרוצות אותו, אני לא יודע אם הוא מתאמן בקבוצה, אני לא זוכר שהוא שיחק באחד המשחקים... משחקי הכנה
יש בעיה של שוערים לא רק בארץ, יש בעיה של שוערים בעולם.
למה?
בכל העולם יש בעיה של שוערים.
באיזה עניין?
תסתכל, ביירן מינכן, עכשיו שמעת, לקחו 9 שוערים, אתה אמרת, לא? 9 שוערים, השאילו 9 שוערים זרים.
אבל לביירן, תקשיב.
כולם זרים.
לביירן מינכן יש שוערים, גם גרמנים, מי שגדלו במועדון, באקדמיה, ומפוזרים, ושיחקו, הושאלו, ושיחקו. עזוב, בוא נאמר ככה, שלביירן מינכן לא צריכה לדאוג. הם רצו את דניאל פרץ ספציפית, כי הצוות המקצועי אמר הוא פרוספקט. אתה מבין? אל תיקח את זה הזה. טוב, בוא נתקדם. הרה לווייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
מכבי תל אביב, שחקנים מתחילים להגיע ארצה. כולם מתכנסים, עוד מעט פותחים את האימונים, נכון?
כן, עוד חודש וחצי מתחילה העונה, עונת היורוליג. זה הזמן שקבוצות היורוליג מתחילות באימונים, שלמכבי תל אביב השנה יש שני תכונות משמעותיים, לפחות בתחילתה. אחד זה כמובן המשכיות, שאחרי כל הביקורת שמתחנו למכבי בקיץ, על השחקנים שהיא לא הצליחה להביא, סופו של דבר כן צריך להישאר בפרופורציה ולזכור, שמצליחה שקבוצות אחרות נממו כוכבים ל-NBA או לקבוצות אחרות, מחר את איף שמרה על הבסיס שלה, ועיקר הבסיס הזה יורד דוברן ורואי בולדווין נוחקים הערב בישראל. והדבר השני, שמכבי תל אביב לא תסבול מחיסורים של שחקנים שיפתחו ביום שישי את ההופעות שלהם בגביע העולם.
בעיקר
לורנזו בראו,
כי לורנזו ויתר על ההופעה בספרד.
לורנזו הצליח להשתחרר בהופעה נפלת בראו, אני חושב שאנחנו עוד נראה איך לורנזו יהיה בעונה הקרובה. אני חושב שזה פחות בתור נקודת פתיחה, זה סופר משמעותי למכבי, כי ראינו אותו בסוף לקראת סוף העונה שעברה כבר על הגחון, מה שנקרא, אחרי הקיץ שהוא עבר עם נבחרת ספרד ביורובאסקט.
תגיד, איפה אתה רואה את השינוי של מכבי תל אביב ביורוליג בשנה שעברה לעומת השנה? איפה? אני
חייב להגיד שאני רואה את פיט מכבי כבר כמה שבועות מאוד מאוד זוהם. אני לא בטוח שהמציאות כל כך שחורה כמו שמציגים אותה. זה נכון שמכבי לא ממש התחזקה בקיץ הזה, אבל היא כן עשתה איזה כמה שדרוגים קטנים. תמיר בלט, עצם העובדה שיהיה למכבי רכז מחליף, תיתן עוד כלים לקטש, ושלושה סימני שאלה, השחקנים החדשים, הזרים החדשים, שהגיעו, שאנחנו צריכים עוד לראות איך הם יהיו. וכן, אנחנו ראינו לא מעט קבוצות שעשו מהלכים מדהימים בקיץ הזה, פנתינייקוס, הכוכב האדום בלגרד, ויש לו מקום גם פרטיזן, אבל אנחנו רואים קבוצות שנחלשו. זאת אומרת, זה תמיד איזשהו גלגל, זה לא ש... בעונה שעברה היו 6 קבוצות חזקות ביורוליג, והשנה היו 12. אתם יודעים איך זה. זה מין גלגל כזה, קבוצה אחת מתחזקת, אחרת נחלשת. מכבי תל אביב עדיין אני רואה אותה באזור הפלייאוף. להגיד אם מקום 4-5 או 8-9, זה תלוי בהמון משתנים שאין לנו תשובה לגביהם. בראשם איך יראו הזרים החדשים, ריברו, ג'יימס ווב ואנטוניו קליבלנד.
כן.
מה עם קמינסקי? היה דיבור על קמינסקי.
מי?
קמינסקי הלך לפרטיזן.
הלך לפרטיזן?
הלך לפרטיזן.
תשמע. איך חבר שלח לי השבוע, הוא כבר הודיע לי, מכבי תל אביב תשחק מול פרטיזן במחזור הראשון ביורוליג, הוא כבר הודיע לי שבפנטזי הוא הולך על הגבוהים של מכבי, כי קמינסקי לא בדיוק שומר. אבל יכול להיות שהוא יחפה על זה עם נקודות בצד השני. אני בוא בקטע הזה... אני סומך על ג'ליקו, ראינו את מתיאס לסור, שהיה אחלה שחקן עד לפני שנה, אבל אצל אוברדו מי שפך למפלצת, אז כנראה שהוא ימצא את הדרך להפיל גם את קמינסקי, לפחות בהצלחה.
כן. ראיתי גם שדרו קרופורד נחת בארץ, הוא בדרך חולון, נכון?
הוא חתם בהפועל חולון, בכלל, צריך להגיד...
אני שומע שהוא גם זה, הוא מודיע שהוא... הגיש את מסמכי האזרוח, והוא אולי אפילו יספיק להתמודד על משרת הרב הראשי של העיר.
כן, הרב הראשי זה שאלה אם הוא... צריך לבדוק אם הרב הראשי...
הרב הראשי זה קל,
מה? כן, לא, השאלה אם הוא חויב להיות אזרח ישראלי, אני לא בטוח.
אז זהו, אז הוא עכשיו אזרח ישראלי, הוא הגיש מסמכי התאזרחות.
כן, אז צריך להגיד טובה, להגיד מילה טובה על הפועל חולון, שלקחה את נקודת התורפה... הכי משמעותית שלה מהעונה האחרונה, אפילו גם עונה לפני, למרות שפחות, וחיזקה מאוד מאוד את הסגל הישראלי שלה. קרופורד זה התוספת האחרונה, הוא עוד לא אזרח ישראלי, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אני מניח שגם יחכו לו, זאת אומרת, אם בפתיחת העונה הוא לא יהיה עדיין ישראלי, אז לא ירשמו אותו לליגה, כי אי אפשר להחליף סטטוס תוך כדי עונה.
לא, אבל עזוב, טיק טק, התערבו בשבילו, תקשיב, הוא לא מכבי חיפה, אבל התערבו בשבילו, יהיה בסדר. תגיד, גם הפועל תל אביב כדורסל עם וייטי התחזקה באמת עם בחור גדול, 2.13 מטר, אתה יודע, התחזקה, כבר לא ילד, אבל התחזקה, וגם הוא כבר עוד רגע, אתה יודע, טוען לרבנות, יכול להיות שהוא באמת עולה לתורה בשבת כבר.
כן, ג'פ וייטי, אנחנו זוכים אותו עוד מנס ציונה, שיחק בשנתיים האחרונות כרול פלייר בבלבאו, לא השחקן שהיה בתוכניות של הפועל תאיר, אבל היא נקלעה לאיזה מין מצוקה. דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה מחויבויות לגביע העולם, אז הפועל תאיר יש את קייל אלכסנדר וג'ון הולנד מהקו הקדמי שהצטרפו אליה רק במקרה הטוב באזור החמישה בספטמבר, ועוד בטח יצטרכו לתת להם כמה ימי מנוחה אחרי כל הטורניר הזה והטיסות, וגם תומר גינת עדיין פצוע, אז הם מחתימים את ג'ף וייטי לחודש בעצם לתקופת ההכנה, גם ג'לין הורד פצוע, ואם הוא ירשים והוא יהיה טוב, ונראה גם מה הם הפצועים, יכול להיות שיעריכו לו את החוזה להמשך העונה. אני רוצה להזכיר לכם שבעונה שעברה, בסיטואציה דומה, הפועל תל אביב הנחיתה כאיזה סותם חוב את ג'לין הורד, והופתעה ממנו לטובה, ועד היום הוא איתה. בוא נראה מה יהיה עם וויטי, בטח אם הוא יהפוך לישראלי, זה איזשהו מכפיל כוח.
בוא נעבור לירושלים, הפועל ירושלים. שם גם מחכים להתאזרחות של קרינגטון, אתה יודע, כבר אנשים כבר הופיעו בפני הוועדה של השופטת פריש, כדורגל, כדורסל, כל אחד הציג את האיש שלו כאחד שמשנה פני משחק בדרך לאליפות העולם, היקום ושאר הדברים, רק שיתנו לו כבר באמת בכל הענפים. אני מתפלא שלא הגיעו החבר'ה מהכדוריד וכדורף, השולן לא יודע, אבל
אני רואה שעוד לא שמענו על זה.
עוד לא שמענו, כן. לא, שם הולכים, בונה, הולכים פרטיות, אתה יודע, החבר'ה שם שומעים הרבה דברים וכאלה. אבל בוא באמת נתייחס לירושלים כרגע לקרינגטון כאל זר, ובסך הכל קבוצה, כמו שג'קיץ' רצה, ובנה.
כן, כן, והפועל ירושלים לחלוטין נשארה בתוך הריבוע שלה, תוך המסגרת שלה, ולמרות שמתן אדלסון הגיע, אנחנו לא ראינו ממנה החתמות של שחקנים, בוא נגיד, לא מהלבל
של... לא שופכים כסף ככה על הבא בעלה.
כן, בדיוק, כי זה נורא לפתח עכשיו להנחית איזה שם גדול, שימכור עוד איזה 2,000 מנועים, אבל זה לא בבית ספרו של ג'יקיץ', ג'יקיץ' בחר במסורה את השחקנים שלו, לכן גם ההחתמה האחרונה של מוריס אנדור, הגיע בשלב מאוד מאוחר, עד שמצאו את השחקן שבאמת הם רצו ושהם מאמינים שתהיה להם. עכשיו, הסיפור עם קרינגטון זה קטע, כי קרינגטון אמור לקבל את האזרחות שלו לא מטעם הפועל ירושלים, אלא כמי שסומן להיות המתאזרח הבא שנבחרת ישראל. עכשיו, ברגע שזה לא קרה בטורניר המוקדמות הקדם אולימפי הזה בקיץ, הכינוס הבא של הנבחרת הוא בפברואר. עכשיו אנחנו חיים במדינת ישראל, ואנחנו יודעים שמשהו שהדדליין שלו הוא בפברואר, בדרך כלל הוא יקרה בפברואר, אולי טיפה לפני, וזה עלול להציב את הפועל ירושלים בפני בעיה. כי שוב, אני מחזיר למה שדיברנו לפני שתי דקות, אם הם ירשמו אותו כזר בתחילת העונה, הוא לא יוכל להפוך
לישראל בהמשך העונה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, באמת, עד עכשיו משה ארבל לא יחזב בעניינים של ניהול כלל המדינה, אני לא מדבר על שס ודברים שלהם, אתה מבין, כלל המדינה, וגם הוועדה אמורה לסיים את הרעיונות שלה, הרעיונות באלף, עד נובמבר, אחרי זה כתיבת הדוח הסופי, אני מניח שעד סוף השנה זה יהיה מוכן, לא יודע מה הוא יאמץ מהוועדה של השופטת פריש, השר ארבל, אבל הוא יהיה נתון למתקפות של מוקדי כוח להזריח פה כל מיני פרטיות, תבין, השאלה איך הוא עומד בהם, זה הכל.
נכון, נכון, עכשיו, בניגוד למכבי תל אביב, שמשחקת כל שבוע ביורו ליג, והפועל תל אביב שמשחקת כל שבוע ביורו קאפ, הפועל ירושלים, אם היא תחליט לרשום את קרינגטון רק לאירופה בשלב ראשון, כדי לשמור על האפשרות שישחק הישראלי בהמשך העונה, זה בעצם אומר שהוא ישחק פעם בשבועיים, שלושה, בסך הכל. זה לא מצב אידיאלי, רחוק מזה, והיא תשלם על זה מחיר, לכן דילמה מאוד מאוד מעניינת שתהיה
אני חושב שזה יובא לפתחו של ג'קי, שהוא יגיד, רבותיי, עם כל הכבוד לנבחרת, הוא עולה, נרשם כזר, מופיע בליגה כזר, דברו איתי בעונה הבאה.
יכול להיות, יכול להיות, כי גם בירושלים יש לך מעט ישראלי,
ברור, נכון.
האם זה מספיק או לא, אז כנראה תלוי את מישהו
עליו. אהלן, המון תודה.
תודה לכם.
חזרנו, אליפות העולם באתלטיקה עכשיו, רן מנובני, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה
עניינים? מתי אתם מתחילים, מנובני?
5-8 בול.
5-8, תכף נדבר באמת על הלוז של היום, קודם כל עם הבוקר. בלסינג אפריפה סיים חמישי במקצה המוקדם בריצת 200 מטרים, עם זמן לא מדהים, 20.75 נדמה לי. אם היה קובע את תוצאת השנה שלו, היה עולה לגמר, לא לגמר, לחצי הגמר, אבל זה לא קרה.
טוב, בלסינג לא הגיע במצב טוב לאליפות הזו. התחרות האחרונה שלו הייתה אליפות ישראל, כמו שנה, תרץ השנה 2042. זאת תוצאת השנה שלו. רץ במקצה אחד עם נצילה דה בוגו, הבוצואני, שאותו הוא ניצח באליפות העולם בקליה גיל 20 לפני שנה. ההתקדמות שעשה דה בוגו, הוא מבוגר כמעט בשנה מבלסינג. בשנה האחרונה ירד מ-1996, אותה תוצאה ששניהם השיגו, ל-1950. הוא נכנס לטופ 10 העולמי בכל הזמנים, ותשמעו, חבר'ה, מדובר פה באצן גדול.
הוא גם רץ 100.
ב-100 מטר, אה?
הוא גם רץ 100.
אבל לא הבנתי, למה הוא עשה את ההתקדמות ואפריפה לא עשה את ההתקדמות? מה הוא אכל ומה זה אכל?
אני אגיד לך, קודם כל בלסינג אפריפה התגייס לצהל אחרי האליפות. קח פה כמה שבועות של טירונות, שירות צבאי, אתה מתקלה, מסתגל, אתה מאבד שבועות של אימונים, לאחר מכן עבר פציעה, בקושי התחרה השנה, וראינו שנה שעברה באליפות אירופה את, את הקשיים
של... אז מה, אתה רוצה להגיד לי שהכל יהיה בסדר, הוא גם טופ 10, הוא פוטנציאל?
לא, אם הוא לא יתאמן...
אני אומר שיחזור להתאמן, והכל יהיה בסדר.
לא, השאלה, אם הוא יתאמן, כפי שמתאמנים אצנים ברמתו, עם עוד קבוצות אצנים בעולם, הוא לא יכול להמשיך להתאמן רק בארץ ולהגיח לחול. הוא חצי שנה
בשנה... זו נקודה חשובה.
חצי שנה בשנה הוא חייב את חול.
תשמע, אמרת דבר נכון, ואני מסכים איתך, אבל זה... יש לי למשל ויכוח עם אולי אפשטיין הפרשן שלי. מהסיבה הפשוטה, בשבועות האחרונים בלסינג התחרה באליפות ישראל, רץ גם 100 וגם 200. ניצח בקלות. זו לא תחרות, זו תחרות, יודעים, זה טסט קייס, זה לבוא לראות מה המצב הפיזי שלו. היה ברור שהוא ינצח. מאז עבר חודש, עד היום הוא לא עשה אפילו תחרות אחת, הוא יצא למחנה אימוני בצרפת. אני חושב שזו הייתה טעות, כי במסגרת החודש הזה, היו צריכים לשלב אותו לפחות בתחרות אחת, עם רצים בוגרים טובים ממנו, בכדי שבלסינג יקבל את התחושה של הרמה הגבוהה יותר. זה לא קרה. כל האחרים, עזבו לרגע, אפריקאים מגיעים לאירופה ומתחרים 5, 6, 7, 8 תחרויות בשנה. זה משהו שחייב לקרות. בלסינג מתאמן כאן בארץ, מדי פעם אחרונות אימונים בחול. הדרך שלו קדימה, הוא מסומן ללוס אנג'לס. זה היעד, 28. ואני חושב שבסופו של דבר הוא צריך לקבל את השקט, הוא צריך לקבל את התמיכה, והוא צריך לקבל מעטפת של אימונים, אימונים משותפים בחול עם אתלטים ברמה שלו, כן, הכאלה שיסחפו אותו למעלה, או אפילו טובים יותר, ומעבר להכל תחרויות. כן. הוא חייב להתחרות כמה שיותר.
בואו נעבור לדברים שהיו אתמול, אגב, השידורים שלכם זה, זה, זה כמו דרמה קולנועית, באמת, אני יושב נפעם מהרגע שאני מתיישב למסך, שפו לשניכם, אני אומר את זה למרות שאתם חברים שלי, ובדרך כלל אני יורד על החברים שלי, אבל אתמול היו גם כתוצאות מדהימות, מה שהיה ב-1500 מטרים, עם פייט כפיאגון, באמת עם תואר נוסף שלישי, וסיוון סיפן חסה, היה מדהים, פשוט 1500, מדהים, מדהים.
זה מראה כמה אתלטיקה היום היא מדהימה. שיינית עולם פייט קיפיאגון, הרי קודם כל ראינו אותה בתחילת השבוע בהכנות שלה לקראת הריצה הזו. תחשבו שאתמול ניצחה ב-1500 מטר, פעם שלישית ברציפות היא עושה את זה, האישה הראשונה בהיסטוריה. היום בערב היא תרוץ במוקדמות 5000. עכשיו היא הולכת על דאבל. ויהיה קשה מאוד לקחת ממנה את הדאבל. היא קבעה שנה שיא עולם ב-5000, שיא עולם ב-1500, שיא עולם בריצת מאי. היא בחושר מטורף, היא בת 24, היא בשיא העוצמה שלה, היא קטנטונת, היא מהירה, היא אינטליגנטית, היא יודעת לנהל ריצה, וראינו אתמול עד כמה סיפן חסן, שהייתה אמורה להיות היריבה שלה, היא הגיבור הטרגי עד עכשיו של האליפות הזו, גם הקריסה שלה, הנפילה, המידע ב-10,000, וגם אתמול העובדה שהיא לא יכלה בכלל להתקרב לפייט, זה מתבשל פה סיפור גדול, ואתמול חבר'ה, 3,000 מכשולים, כן. לראות את פיאן העולם, למצ'ה גירמה, שבא כאדם המהיר ביותר השנה ובכלל, מתמודד עם סופיאן אלבקאלי המרוקאי המיוסר, המתייסר, הסובל הנצחי, שמתעלם את החלולות גדולות, הוא לא הגיע לרמות של למצ'ה גירמה, אבל הוא יודע לנצח תחרויות גדולות, והוא עשה דרמה גדולה אתמול פעם שנייה אלוף עולם, הוא גם אלוף אולימפי, הטירוף המרוקאי הגדול הבחור הזה, זה פשוט מדהים.
פשוט, תשמע, ריצה מדהימה. מדהימה,
הייתה
גם,
מטורפת,
גם,
מטורפת.
גם הדרמה בסיום, אתה יודע, עם התפילות שלו ועניינים, היה מדהים. מדהים. עכשיו בואו נלך לדבר פחות מדהים, האיטלקי, הקופץ האיטלקי, האלוף האולימפי, שותפו של בראשים למדליה האולימפית, ניצח בגובה של 2.36 מטרים, ניצח את האמריקאי בגלל כמות הפסילות, אבל התחרות הייתה ברמה נמוכה.
כן, התחרות לא ברמה גבוהה. תראו, ברשים זה היחיד שהתקרב לסוטו מיור, אלוף העולם. היחיד, בשני סנטימטרים מהשיא שלו. בשנים האחרונות, גם עם הזהב הדרמטי והרומנטי בטוקיו, אני חושב שטמברי לא מתעלה לרמות הגבוהות שלו. כן, הוא לא מתקרב ל-2.40. אתמול הוא ניסה לשבור את השיא שלו, שזה 2.39, הוא לא הצליח. תשמעו, לקח זהב, זו יוקרה, זו פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אל תשכחו שהבחור עבר פציעת גיד אכילס, קרא את גיד אכילס. אני חושב שאין פציעה קשה יותר מזו שלא נדע לקופץ לגובה ובכלל לספורטאי. וזהו, והוא, אתם יודעים, הוא שורמן. סולחים לו על העובדה שלא מדובר. הענף הזה של קפיצה לגובה לא מתעלה בשנים האחרונות. כמו גם הקפיצה לרוחק בגברים, וגם המשולשת בגברים.
לא, יכול להיות, אתה יודע.
אבל אתה עושה, זה סיפור.
יש איזה שלב שאתה מגיע, אי אפשר לעבור יותר מזה. מה זה לא מתעלה? כמה אתה יכול לקפוץ לרוחק?
למה? ברשים עשה?
עוד 50 שנה אתה תקפוץ לרוחק?
ברשים כבר עבר כמה פעמים 2.40, זה לא ש...
בסדר, 2.40, 2.40, אבל אתה יודע, זה קורה אחד לא, אי אפשר לדעי.
לא, הוא עשה את זה כמה פעמים.
זה קצה גבול היכולת, גם בריצות ל-100 מטר, אתה לא תרד מתחת ל-9 יותר מדי פעמים.
אגב, קפיצה לרוחק, ראיתי שנקבע...
בכללי, יוני, אתה בוחן את כל הקופצים בשדה הזה, ואתה רואה שהם לא מספיק טובים בתקופה הזו. זו עובדה, נקודה.
מה קורה איתנו ב-400 מטרים? מה התקדם?
תראו, היום בערב יש ככה, 1,500 גמר גברים, אחרי הדרמה אתמול ב-1,500, היום יעקב אינגבריצן הנורווגי ירצה להראות שהוא יכול לקחת את אליפות העולם, הפסיד לפני שנה ביוג'ין לג'ק וייטמן הבריטי, הוא פצוע, ואינגבריצן נמצא בחושר מצוין, עשה סי אירופה השנה, הוא היחיד היום שיכול להתמודד עם הקנייתים במרחק הזה ועם האתיופים ועם כל השאר, הוא אמור לקחת זהב אם לא יהיו הפתעות, זה אחד. לאחר מכן, גמר 400 נשים, גם הולך להיות קרב מטורף, לא כל הגדולות הפילו לגמר, אבל אלה שהפילו יכולות פה לייצר תחרות, יהיה מעניין לראות את ליקה קלאפר ההולנדית, האם היא תפתיע ותגיע כסוס השחור ותיקח את הזהב, והדובדבן הערב, לסיום הערב, 400 משוכות גברים, עם שלושת הגדולים בכל הזמנים, סיאן העולם קרסטן באון, שבינתיים מראה עונה נהדרת, ראי בנג'מין, שהיה הסגן שלו במשחקים האולימפיים בטוקיו, בריצה המהירה בהיסטוריה, ואליסון דו סנטוס הברזילאי, שחזר לרוץ אחרי פציעה, עשה בסך הכל שתי ריצות לפני אליפות העולם, עלה לגמר, הוא לא מדורג בטופ שלוש השנה, אבל יש לו תמיד סיכוי לקחת מדליה, והוא אלוף עולם המכהן. אני חושב שאם מסמנים גמר באליפות העולם, אני אמרתי שיהיו שני גמרים גדולים, בגברים לפחות. אחד, 3,000 מכשולים, זה היה אתמול, והערב 400 מסוכות, זה יכול להיות גמר לפנתיאון כמו שהיה לנו בטוקיו.
מה קורה בשדה?
שדה יש היום גמר עידוי פטיש לנשים, נראה איך האמריקאיות שם התמקדו וינסו להשאיר את המדליה אצלן.
מה שקרה עם הדיסקוס נשים זה אחת הדרמות הגדולות שראיתי בספורט, וראיתי לא מעט.
מה זה?
ארבעה מטרים.
אחת שמשפרת כמעט בארבעה מטר את השיא שלה.
בדקו לסמים אחרי זה? בדקו סמים קצת?
תראה, כל האטלטים האלה נמצאים בבדיקות רוטיניות, אלה אנשים שמחויבים.
כן, אבל מה, ארבעה מטר לשפר זה?
לא, עוד פעם, יש דברים שפתאום מתחברים, זה מקצוע טכני. אתה יכול לשים סימן השאלה, זה בסדר. אבל היא תיבדק, כל אחת נבדקת וכל אחד נבדק, המעקב היום הוא מאוד מאוד קבלני וצפוף. אני חושב שקשה היום להחדיר, אבל אתם יודעים, המדע, גם השלילי וגם החיובי, יכול לסדר הפתעות, זה יכול להקדים.
אנחנו בעד. רק שתשמר
את דרמה.
מנובלי, תצליח, נהיה שם.
תודה רבה.
בהחלט. אנחנו עכשיו עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. הלאה, מיקי, ערב טוב.
היי, שלום, ערב טוב.
הצגת תוכנית למניעת אלימות באירועי ספורט. בוא נתמקד בפתיחת הליגה בכדורגל, באצטדיוני ומגרשי הכדורגל. מה אתה מצפה שבאמת יביא לשינוי?
אני חושב שהמתווה שאנחנו מנסים להוביל, יש בו גם פרמטרים של מקלות וגם פרמטרים של גזרים. הרעיון הוא זה כן לנסות להביא את זה לחוויה מיטבית לכל אוהדי הספורט, גם אלו שכן רוצים קצת את האקשן, וגם אלו כמובן שבאים ליהנות מהחוויה מבלי להיפגע חלילה או לסכן את בריאותם. בסוף יש לנו את הדרך לדעתי להגיע למצב בו החוויה תהיה מושלמת, כמובן שאנחנו נעשה כל מה שצריך וכל מה שדרוש כדי שזה יקרה, גם במחירים כואבים לחלק מהאוהדים שהחליטו בכל זאת להתנהג בצורה אלימה.
דיברתם, אני כבר לא זוכר אם זה אתה או המנהלת, או אתה והמנהלת ביחד, על הכנסת לוחמים משוחררים מיחידות צה"ל לקהל, ליציעים, כדי למנוע התפרעויות. איך זה הולך? מה זה? זה מגבניקים לשעבר? כי לא כל לוחם בצה"ל מיומן לזה.
ברור, ברור. המשרד בימים אלו ממש עומד על הקמת יחידה למניעת אלימות בספורט. בסוף המטרה שלנו, שביציעים יהיו אותם אנשים, אותם פרצופים שמטפלים באלימות, ולא כל פעם שוטר אחר שמגיע, שיכול לייצר את החיכוך. אנחנו רוצים שאותם אנשים, אותו סדק, שאנחנו רוצים להקים של 200 לוחמים, בוגרי יחידות קרביות, שיקבלו הכשרה גם מהמשטרה וגם מגופים נוספים, שהם גם יקבלו סמכויות מהמשטרה, בין אם זה מתן כנסות או בין אם זה גם אכיפה כזו או אחרת, הם צריכים להיות אלו שכבר מכירים את האוהדים, אלו שמתחברים אליהם, שמדברים איתם, שמונים את האלימות קודם כל בדרך של שיח ובדרך מכובדת, ואם צריך חלילה להגיע גם למצב חלילה, של הפעלת כוח, אז גם זה יכול לקרות. אבל בסוף אנחנו רוצים להביא את זה למצב שאוהדים מכירים את האנשים האלו שבאים לשמור על הסדר ביציעים, ואלו אנשים שיעבדו באופן קבוע בדבר הזה, זה יכול לתת גם מענה. זה חלק מהרבה מאוד פתרונות, אבל זה חלק מסוים שיש לו משמעות בעיניי.
אני, אתה יודע, בגילי המופלא כבר עברתי כמה שרים וכמה תוכניות של מניעה ומלחמה באלימות, השאלה שאני רוצה להבין, אם יש לכם נקודות זמן שאתם אומרים, עד עכשיו עשינו את מה שאנחנו, זהו, מהחודש הבא, עד שנה הבאה, אנחנו צריכים להגיע ליעד מסוים, מי מממן את כל זה, או שאתה יודע, להכין תוכנית ומנהלת ושר הספורט, ואני מעריך אותך מאוד, שלא תחשו.
שאלה מצוינת, ואני תמיד אמרתי באופן ברור, שהמבחן שלנו זו העונה הקרובה. כל העונה הקרובה היא תהיה המבחן, האם הורדנו את רף האלימות בספורט או לא, ואני אומר חד משמעית שכל הדברים שאני מתכנן, מתחילים לקרוא חלקם באופן מיידי,
מה התקציב לתוכנית הערב שנתית הזאת? זה לא תוכנית לחודש או לעונה?
אני הקצבתי לסיפור הזה באזור ה-30 מיליון שקל, שזה כולל הכל.
כולל הקמת היחידה המשטרתית?
כולל, לא, זו לא יחידה משטרתית, זו יחידה שתהיה במשרד, יהיה לה גם מפקד.
שהיא כפופה למשטרה? כפופה למי?
כמובן, היא בפיקוח המשטרה, עם סמכויות שהיא תקבל מהמשטרה, עם הכשרה שהיא תקבל מהמשטרה. אנחנו יודעים שקשה מאוד לגייס שוטרים.
מה האידיאלי מבחינתך במאבק באלימות? מה אתה רוצה לראות נגיד בעוד שנתיים במגרשים? כאילו מה היית...
אני רוצה
פירוטכניקה קרה ולא חזיזים ונפצים ואבוקות שגם מעבירות אש וגם מסרטנות. אני רוצה הפסקה של קריאות גזעניות. אני רוצה שקהל לא יריב מכות ביציעים וישליך חפצים על היריבים שנמצאים ביציע שסמוך. אני רוצה משהו באזור הזה. כמובן שאולי יגידו שאני יומרני מדי, אבל אני מאמין שזה אפשרי.
אבל אתה מצד אחד, אתה יודע, אתה מדבר באמת שאתה רוצה לראות, ואני בטוח שאתה רוצה לראות, כולנו רוצים לראות, אבל אני רואה מודעה משותפת למנהלת של המוצר, ולמשטרת ישראל, על הכנסת שקיות מים, עד ליטר וחצי, עם קשית, אוקיי? במקום בקבוקי השתייה והכוסות וכל הדברים האלה. עכשיו, תאר לך שכל אלפי או מאות שקיות המים האלה יתחילו לשמש למלחמות מים ביציים. למה זה בדיוק הפרויקט הזה?
טוב, אני אמת לא בקיא, אני חושב ש...
אני יכול לשלוח לך את ההודעה, זו הודעה ששלחו, הודעה משותפת.
אני מכיר את ההודעה, אבל לא בקיא בתוכנית, אבל זה לצד הגזרים. כי למשל, דיברנו על פירוטכניקה קרה. אנחנו רוצים לאפשר להם את השמחה הזאת ביציע שהם רוצים, אבל לא באופן שמסכן את הציבור. עכשיו, נוסף לזה יש עוד דברים. אנחנו הולכים להקצות באמצעות הטוטו. קשנו שהטוטו יעשה את הפרויקט החברתי הזה, והוא רוצה מאוד לעשות את הפרויקט החברתי הזה. 5 מיליון שקלים לקופת מנהלת הליגה, שתאפשר לקבוצות קטנות לא לארח אוהדים מקבוצות, כמובן, גדולות יותר, אם וכאשר האוהדים האלה פעלו באופן לא חוקי, באופן אלים כזה או אחר. ראינו שמכבי חיפה, שקיבלה הרחקה של 3 משחקים משחקי חוץ, ממש היה קשה לה להתמודד עם זה, והאוהדים לא יזו לזרוק אבוקה אחר כך, כי הם חששו שהם לא יוכלו לראות עוד משחקי חוץ של הקבוצה שלהם. עכשיו, אמרנו דבר נוסף, לצד המקל הזה שאמרנו, שבעצם אם אוהדים יהיו אלימים, הם לא יוכלו להגיע למשחקי חוץ של הקבוצה שלהם, כל 5 מיליון שקל שיעברו למנהלת ליגת העל, ימתינו בסבלנות לארגוני האוהדים, ובלבד שלא תהיה התפרעות אלימה. מה הכוונה? אם בסוף יישאר בקופת המנהלת, 5 מיליון שקלים האלה ואוהדים באמת לא יתפרעו, כל הכסף הזה ילך ישירות לארגוני האוהדים, הוא יתחלק בין כל ארגוני האוהדים בהתאם להתנהגות של האוהדים. זה אומר שארגון אוהדים יכול להגיע ל-500-600 אלף שקל בשנה, הכנסה, אם הוא רק יתנהג בצורה מכובדת, ומה שיקרה זה שהם יוכלו לקנות עוד מוצרי עידוד, עוד דגלים, עוד דברים שהם יכולים לעשות, פירוטכניקה קרה כמו דיברנו, יוכלו לנסוע למשחקי חוץ, אוהדים שמתנהגים...
תגיד, אתה באמת מאמין במה שאתה אומר עכשיו, כבוד השר? זה נראה לי סוג שבאמת פנטזיה ברמות שעוד לא שמעתי הרבה זמן.
נו, הכדורגל הישראלי הוא פנטזיה.
בינתיים אני מצליח לממש את כל הפנטזיות שלי, אין הצהרה אחת שהצהרתי מתחילת הקדנציה שלא קוימה, תבדקו אותי אגב על זה.
לא, זה שאתה מוביל לשינוי, אין על זה חולק, אבל אתה מאמין שזה יכול להתבצע בשטח? מה שאתה אומר עכשיו על הכסף, הכסף ימתין לאוהדים, הכדורגל זה המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. אתה רואה מה הולך בחברה הישראלית? אתה מאמין שאפשר לבדל את הכדורגל שלנו?
אני מאמין באנשים. אני מאמין באנשים. ואני יכול לומר לך שרוב מוחלט של אוהדי הספורט הם לא אלימים. יש קומץ שבו אנחנו צריכים...
אבל זה תמיד היה, מיקי.
אם זה בדרך...
זה תמיד היה, גם שהיינו פה 3 מיליון.
אנחנו נבוא קודם כל בצורה טובה, נבוא ונגיד, הנה אנחנו מטיבים, אנחנו נותנים, הנה פירוטכניקה קרה, הנה אפשרות לקבל תקציבים לכם כארגון אוהדים, קומים של מאות אלפי שקלים בשנה, אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שלא יהיה חיכוך ולא תהיה אלימות, וגם לא הכנסנו שוטרים ליציאה. אבל אנחנו נאמר באותה נשימה, אם לא תקבלו את ההצעות שלנו לעשות טוב לכדורגל, אתם תפגשו את הצד הפחות נעים, אם זה הרחקות להרבה מאוד חודשים, אם זה כנסות מנהליים, אם זה שוטרים ביציאה, אם זה שהכסף שאנחנו נותנים לארגוני אוהדים ילך במקום זה לממן קבוצות קטנות שלא יערכו קבוצות גדולות במגרשן, ואתם לא תוכלו לראות את משחקי החוץ של הקבוצה האהובה שלכם. אז הם צריכים
פשוט לבחור מדבר,
בין טוב לבין רע.
כן, אבל אתה מדבר פה על קטע של באמת הרחקות וכל הדברים, רק הבוקר התבטאת נגד החלטת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, בפסק הדין של מכבי חיפה, ודרשת אחידות ושהכל יהיה ברור, אתה יודע, אתה מדבר פה, מי ירחיק פה לכמה חודשים? ואת מי? ירחיקו את אוהדי חדרה שלא מתפרים?
קודם כל, שאלת השאלה מעולה, ואני שמח עליה, כי אנחנו כבר לא תלויים בהחלטות בית הדין. מי שירחיק זה השוטרים, יש להם סמכות מנהלית שאנחנו חוקקנו עבורם, להרחיק אוהדים באופן אוטומטי ולקנוס אוהדים באופן אוטומטי, בלי לבקש אישור לא מבית המשפט, ולא מאף אחד, פשוט סמכות מנהלית, שזה דבר חסר תקדים.
אתה רואה באמת את, אתה רואה את משטרת ישראל מתמודדת עם יציע, שהיא מחוץ להצדיון, כן? מתמודדת עם יציע של 4,500 צופים, שמתוכם מחציתם מתפרים, אני לא רואה את זה.
בקלי קלות, כי אתה לא צריך לתת ל-2,000 אנשים כנס, תיתן ל-100 או ל-50 אנשים כנס, ה-1,900 האחרים או 1,950 האחרים יבינו שלא כדאי להתראות.
אני לא בטוח שזה יבחן בית המשפט.
רק עוד דבר אחד שקרה, גם היום בית המשפט עשה דבר שהוא חסר תקדים, הוא הרחיק אוהד לשנה שלמה מהמגרשים, בעקבות שימוש בחזית. ותראו, כולנו...
כן, אבל אתה מדבר איתי על פצעון קטן, אוהד, אנחנו מדברים פה על עשרות ומאות במגרשי כדורגל שמתפרים, ונראה לי... סליחה שאני אומר לך את זה.
את האלה אנחנו נאתר.
נראה לי שאתה טיפה נאיבי עם התוכנית הזאת.
המציאות
הנאיביות.
אני חושב שבסוף אפשר לכנות אותי בכל מיני כינויים נאיבי, אני לא חושב שזו מנת חלקי. אני לא אשם נאיבי. הלוואי שלפעמים הייתי קצת יותר נאיבי, זה היה עוזר לי אולי.
אתה יודע מה, אני אשמח לראיין אותך עוד שנה, תראה כמה היית נאיבי.
אבל אני חושב שבסוף העונה, באמת אני אבחן, האם הצלחתי להפחית באופן משמעותי את תופעת אלימות בספורט או לא. אני לוקח את האחריות על הכתפיים שלי.
יש לך אגב מספר ככה בשלוף, כמה אירועי אלימות היו בשנה האחרונה, ולכמה בשלוף אתה רוצה להגיד לי בשנה הבאה?
אני יכול להגיד לך כמה הקבוצות הבחירות, הוא אמור לדין.
אין לי את הנתונים, אבל לא תהיה בעיה.
אז איך תדע אם הצלחת? איך תדע אם הצלחת?
זה לא בעיה לאתר אותם. אפשר יהיה לאתר אותם.
לא, אבל בניתם את התוכנית בלי לדעת שהיו 3,781 אירועי אלימות במגרשים?
ראינו, קודם כל להזכירכם, אני התחלתי תפקידי באמצע העונה ולא בתחילתה, ולכן אני לא הייתי בבחינת מצב האחריות שלי, על העונה.
אבל עכשיו אתה פותח עונה, מיקי, עכשיו אתה פותח עונה.
האחריות שלי בעיניי
לעונה. והרבה דברים לא תלויים בכם. אגב, מבחינת כל ההקצוות וזה, צריך לחכות ל-1 בינואר 2024, נכון?
לא. ההקצוות הן לעונה הקרובה, חלקם מתקבלות בשנת 23, חלקם בשנת 24, אבל כל הכסף שהובטח לעולם הספורט, הוא מתקבל בעונת המשחקים.
אני מדבר על מה שנקרא על המענקים של מיקי, אתה יודע, אני מדבר על המענקים לליגות המקצועניות.
לא, זה לא מענקים של מיקי, זה מגיע למצב בו אנחנו הולכים גם מצד אחד לשפר את המצב התקציבי של הקבוצות, אנחנו הולכים להעניק לכל קבוצה, למשל בליגת העל בכדורגל, 3 מיליון שקל השנה.
כמה לליגה השנייה?
ואנחנו ביקשנו... בליגה השנייה 1,000,000 שקל.
אז בוא, אני רוצה לספר לך, אני רוצה לספר לך, אתה עוד לא יודע.
רגע, רק להשלים. כדורסל 2.5 מיליון שקל, ליגה טל, ליגה לאומית 1,000,000 שקל, והבקשה שלו היא נורא נורא פשוטה. שתפו צעירים ישראלים.
כן.
שימו בסגל המשחק שלכם לפחות 6 צעירים בכדורגל, או 4 צעירים בכדורסל, כי זה סגל קטן יותר, של צעירים מתחת, ישראלים מתחת גיל 21 ו-24.
כן.
וזה יביא להרבה מאוד ישראליות במשחקים, וגם תקציבים שיאפשרו לקבוצות להיות יותר חזקות.
אני רק רוצה באמת לקראת סיום להתקן אותך, שבאמת קבוצות בליגה הלאומית מאוד שמחות על המענק הזה, של 1,000,000 שקל, והעלו את שכר הזרים בחלק מהקבוצות, עלה עד 2,500 יורו, לחודש, להרבה זרים, וזה באמת הישג.
תראה, בסוף...
זה כסף שהוא מים ביד.
אני לא מסכים. אוקיי. כוחות השוק, הם מנצחים את הכל. שחקן הולך, שחקן תזכרו תמיד, בדרך כלל הולך לאיפה שמשלמים לו יותר, לא תמיד השחקנים, בדרך כלל הולכים אחרי הלב שלהם או המועדון שלהם, לצערי זה המצב בספורט העולמי, לא רק בישראל, בכל העולם, הכסף מדבר. ואני אומר לכם, שבסוף כוחות השוק מנצחים, אם שחקן שווה ישלמו לו, ואם לא, אז לא.
הבנתי.
זה המזומציות.
מיקי.
ככה זה עובד בספורט.
אנחנו,
גם בעסקים אגב.
אנחנו מאחלים לך בהצלחה, ערב פתיחת הליגה.
לכולנו.
ונשתמע.
שתהיה לנו עונה מוצלחת ושקטה וטובה.
תודה. ביי.
בהצלחה.
אנחנו יוצאים
עכשיו להפסקה. אתה מאמין בזה? אתה שם מאמין במה ששמעת?
תשמע, אני מאמין שהוא רוצה. הוא לא
רוצה, גם אני רוצה.
אבל אתה יודע, אני פה.
אני רוצה הרבה דברים.
אתה יודע מה תפקידי בארבעה וחצי העשורים האחרונים? לנגב את הדמעות. אתה הבין? לפי חדר החדשות של ערוץ הספורט, מכבי תל אביב יצרה קשר עם דניאל טננבאום במטרה להחזירו. הערכה היא שהשוער יחזור ללבות צהוב, כך מדבר דני פורט. אנחנו עכשיו עם אורי לוי, עם אורי לוי, ספורט אחת, וכמובן אתר בבא גול. אהלן, ערב טוב.
אהלן, קוף, מה העניינים?
חיים בצניעות, גם יוני איתנו, אל נאסר של רונלדו, מנצחת את שבאב אל אלי של דבור, עולה לליגת האלופות של אסיה. תשמע, התנהגות 4-2. אגב, התנהגות של רונלדו, אתה יודע, זה פשוט, אני שמח שהוא לא באירופה. מה שהוא עושה לשופטים ולאנשי הצוות, זה לא היה עובר באירופה.
אותו יאמר שלא היה...
הוא היה עושה את זה גם באירופה.
לא, בחיים לא. אתה לא ראית את זה. אתה לא ראית אתמול מה שהוא עשה. מה שהוא עושה לשופט, הוא נוגע בו ובעוזרי שופט, והכל, והצוותים שם, מתפרויות, חבל על הזמן. זה יכול לעבור רק שם.
כן, הוא היה מאוד עצבני אתמול רונלדו, כן סיים עם בישול.
כדור קטן עושה כיף גדול.
נכון, היה עצבים, אבל תשמע, המשחק ודבור היה, אתה יודע, בין המצטיינים בשבאב אל אהלי, שני בישולים, היה מעולה, לא נגע הרבה בכדור, אבל כשהוא נגע הם הגיעו להזדמנויות שלהם, ובאמת, תשמע, תחילת מחצית שנייה הובילו שם 2-1, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך לסנסציה, אבל אתה יודע, אתה זוכר, רון, אתמול דיברנו, אמרתי לך, תשמע, כל אסיה רוצה את קריסטיאנו רונלדו והפרויקט.
וראיתי באמת שהשופטים היו משוכנעים ועבר והכל.
כן, 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 כן. אז כאילו, בסדר.
רגע, זו המטרה שהביאו אותו הרי בסוף.
אז תחליטו בראש, למה להטריח את כולם?
מה?
תחליטו מראש שהוא עולה, למה להטריח את כולם?
לא, לא מחליטים מראש, מה, אתה יודע, תרומה שלו לכל מקום שהוא הולך היא תרומה משמעותית, גם בהצקות לשופטים וגם בהתנהגויות שלו. זה חלק מהפולקלור שבנה את רונלדו לאורך כל השנים, אני לא יודע למה אתה משתומם פתאום.
למה אני משתומם? כי זה לא פולקלור.
זה בעיניך לא פולקלור, בעיני רבים זה פולקלור.
יש בזה משהו, אפשר כאילו להסתכל על זה בקדע שבאמת וואלה מעצבן מה הוא רוצה. מצד שני, אתה יודע, לראות שחקן ככה מחויב בגיל הזה, ורוצה ומנסה ודוחף, למרות שהוא משחק עם שחקנים שכנראה גם בחלומות הכי מטורפים שלו הוא לא חשב שהוא ישחק איתם באותה קבוצה, מבחינת פערי הרמות, פערי האיכות. יש פה איזה משהו, הרי רונלדו לא סתם הוא היה, בוא נגיד, הוא לא היה זר הראשון להגיע לליגה הסעודית, אבל בוא נגיד לזה, בסרקל הזה, הוא סוג של היה של ה-AP טסטינג של הפרויקט הזה שהולך בסעודיה, זה חשוב לו, הוא הבין שהולך לקרות פה משהו גדול מאוד, והוא רצה להיות חתום על זה, אז אני בטוח שאתה יודע שהבייסיק מבחינתו...
מה המשמעות של העלייה של הקבוצה שלו לליגת האלופות?
תראה, המשמעות של זה זה...
יש שם כסף כמו באירופה?
לא, בוא נגיד את האמת, כן? אולי השנה הפרסים קצת הוגדלו, אז אם אני לא טועה, 12 מיליון יורו לזוכה בטורניר. אתה יודע, כשאתה חושב על סעודיה וזה, זה הקבוצות, הסכומים האלה פחות...
זה בדיחה.
עושים עליהם רושם, כן. אבל האמת שגם, אתה יודע, זה פחות זה יותר היוקרה, ומבחינת אל נאסר זה באמת משהו גדול, כי הם בניגוד נגיד ליריבה העירונית שלהם, אל הילאל, שהיא סיאנית הזכיות, עם ארבע זכיות, נאסר לא זכו עדיין בליגת האלופות של אסיה. אז זה חשוב. זה חשוב מבחינתם.
תגיד, המשחקים שם זה כמו ליגת האלופות, בית חוץ וזה?
אז כן, השנה זה יהיה פעם ראשונה שעוברים לפורמט למעשה שרץ עונתי ולא קלנדרי. פעם היו מתחילים את זה, רצים על שנה אחת, עכשיו זה פעם ראשונה שזה מה שנקרא עונת 2023, כן. בדיוק, 24, התחיל בספטמבר, הסתיים במאי, ובדיוק ככה, כן, שלב בתים.
מי הפייבוריטית לזכות?
אז ככה, יש לנו בליגת האלופות האסייתית, היא מחולקת לאזור מזרח ומערב, יש לנו במערב, שזה המזרח התיכון, וכל השכונה שלנו, כמובן, אלי לאל, אל נאסר, אלי תחד ג'דה, הקבוצות הבולטות, אל אין של עומר אצילי, גם כן בין השמות הבולטים באזור הזה, וגם האיראניות, פרספוליס, מועדון עצום, וגם הרבה שחקנים איכותיים, זה במערב, במזרח התיכון, ויש את המזרח, שם היפניות מאוד חזקות, הדרום קוריאניות, אם זה וורד, פורנק סטילר, שמות כאלה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, כי בסוף, א', אנחנו נראה את עומר אצילי ואליהן, משחק אולי ככל הנראה, יוגרל עם אחת משלוש הסעודיות הגדולות, אל נאסר, אל איתיחאד, או אל הילאל, שזה יהיה מעניין לראות אותו משחק נגד שחקנים באמת, אתה יודע, זה כמו ליגת האלופות של אירופה, בסוף משחק מול אל הילאל עם קוליבאלי ועם מיטרוביץ' ודברים כאלה, אז זה יהיה מעניין, ובוא נראה, אני די מאמר באמת על אחת הסעודיות,
הם יעשו הכל יזכו את השנה.
בוא נדבר גם על שבאב אלעלי, מונה סייה מעורב שם בשערים, הם גם עלו ליתרון פעמיים.
כן, הוא בישל פעמיים מונה.
כן, ובשר הכל נתן משחק טוב.
עשה הרבה כבוד. עשה הרבה כבוד, אתה יודע, כמובן כל הסיפור של מונה מזכיר לנו דווקא עכשיו, שהוא שמה, והוא כבר לא שחקן נבחרת ישראל, למרות שהוא הופיע 40 פעם וכבש 15 שערים, והוא הישראלי שכבש הכי הרבה שערים בחול, פתאום אתה רואה כאילו את הסיפור המורכב שלו ושל מה שהוא מייצג, שבאסיה ובמזרח התיכון רואים בו כישראלי, פה אחרי כל סיפור הפוסט בשומר חומות וכל מה שהיה, אף אחד כבר לא רואה בו ישראלי, והבן אדם הוא בסוף, תשמע, הוא בסך הכל שחקן כדורגל.
מה זה פה? שאתה אומר פה איפה זה? בסעודיה?
בישראל? מה זה?
בישראל? הוא היה שחקן נבחרת ישראל.
כן, אבל מה, לא רואים בו ישראלי בישראל? נו, באמת.
סטדיונים שלמים, אתה יודע, זה לא צחוק.
כן, אבל זה לא נכון שלא רואים בו ישראלי, בגלל הפוסט הזה. אתה יודע, רואים בו ישראלי ש...
לא יודע, יוני, אני לא יודע אם שמת לב מה קורה...
הוא לא מתעלם, הוא יודע, הוא מתעלם.
לא, אני לא מתעלם, אני לא חושב שחושבים שהוא לא ישראלי,
זה הכל. היו נגדו התבטויות...
אז מה?
אז מה? אז אני מקווה שהוא לא יגבו
פה. היה על הבן אדם עליהו בגלל הסיפור הזה.
בסדר, היה עליהו בצדק, אבל אני...
למה אתה יודע שבצדק? למה אתה
מושב? מבחינתי זה בצדק, הוא...
אז בגלל שדעתך זה בצדק, אני מקווה שהוא לא יגור בישראל.
אבל שלא יגור, זה בעיה שלו, זה בחירה שלו. אבל אני לא חושב שחושבים שהוא לא ישראלי.
אני חושב שאתה מעס תבוב ומעס בך. זה בסדר.
יכול להיות, בינתיים אני במדינה שלי.
אני יכול להגיד לך כמה כללות הרבה עוקבים, ואנשים חיפו לו בפוסטים.
אבל זה לא הרוב.
כן.
תראה, ברור שזה לא הרוב והמיעוט קיצוני, אבל אנחנו רואים לאיפה נשבות הרחוז. ואני אומר, הסיפור הזה, אם אתם זוכרים, דיברנו גם סביב כל המשחק שהיינו נגד הקבוצה הירדנית, גם שם זה עלה. פתאום, עכשיו, שאנשים מהמדינה שלנו משחקים באסיה, זה מתחיל לפתוח את האזור, ואתה יודע, בוא, בירדן ובסעודיה ובאיחוד האמירויות, אף אחד לא יודע שיש ערבים, מוסלמים, שהם גם אזרחים ישראלים וגם מתפללים חמש פעמים ביום, ואחרי שהם דופקים גול, הם גם מנשקים את האדמה ועושים סוג'וד.
אורי.
הם לא יודעים את זה.
נדבר אבל גם על זה בעתיד. המון המון תודה.
ביי חבר'ה, טוב.
אנחנו עכשיו עם זאביק זלצר, ספורט אחת. אהלן זאביק, ערב טוב. פתאום אנחנו שומעים שפפ גוארדיולה עבר ניתוח בגבו, זה היה מתוכנן, זה משהו שקרה פתאומי.
תראה, זה יכול להיות שפתאום חלה הרעה במצב מסוים, עד כמה שאני זוכר, גם כשהוא היה בביירן מינכן, הייתה לו איזו תקופה, כמובן, אז לביירן לא היו יריבות, הוא יכול היה לנסוע לספרד ולחזור, אבל זה היה לו, וכנראה שכרגע הוא לא יכול היה לחכות, כנראה, תשמע, אני לא מומחה.
מה זה אומר בשורה התחתונה? הוא יעדר?
בשורה התחתונה זה לא צריך לומר, לדעתי, שום דבר. ראשית, הרי אתם יודעים, המאמן היום הוא מנכ״ל, גם אתם רואים שפפ הולך לעשות חילוף, אתם רואים תמיד את ההתייעצות שלו עם הצוות, אתה רואה שהוא ניגש, צוות, מראה, יש מי שמראה לשחקן מה לעשות, נכון שהוא האיש הדומיננטי, הוא האיש שהשחקנים נותנים לו את הכבוד במילה שלו, זה מילה, והראש שלו הוא הראש הכי חכם שיכול להיות, והוא המאמן מספר אחד, אבל אתה יודע, גם בזה יש תכנון, ואני אגיד לך למה, כי בכל התקופה הזו שהוא לא יהיה, מנצ'סטר סיטי לא משחקת נגד אף קבוצה מהטופ 6, הטופ 8.
כן, אבל השאלה המרכזית היא האם הוא לא יכל לעשות את זה בסוף העונה, או שזה משהו אקוטי שחירום פתאום שקרה?
כנראה שלא, כנראה שלא. הרי ברור שאם הוא היה יכול לעשות את זה בפגרה, הוא היה עושה. כנראה שלא, כנראה שחלה איזה הרע במצב, וכנראה, לא, יש גם כאבים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה שעובר עליו בדיוק. אבל אני אומר שגם בזה יש תכנון, כי המשחק הראשון בעצם נגד קבוצה חזקה, כמו ארסנל, הוא רק בשמיני לעשירי. ועד עד יש הרבה זמן, ועד כמה שאני מבין, תוך שלושה שבועות הוא יחזור, וכך שלמשחקים הרצינים של מנצ'סטר סיטי הוא כבר יהיה, אבל הוא יהיה חסר, כמו זה ברור, כן. כי הוא הדמות המרכזית.
יפה. זבי, כמון תודה.
תודה לכם, בערב טוב.
מה אתה משדר רק שנדע בשבת?
קודם יש יום שישי, צ'לסי תרצה להפיק נקודות ראשונות מול לוטון טאון, שגם היא תרצה להשיג, אבל הסיכוי שלה די קטן, ואחר כך יש כמובן בשבת, יש את המשחקים המרכזיים גם של ניוקאסל, ואחר כך נוכל לראות.
על הכיפק. המון המון תודה, זביק.
תודה לכם.
חזרנו, סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב משובח, מה שלכם?
בסדר, אני ממש מתלהב, אתה יודע, אני עוקב אחרי אתר בטוויטר, לא אתר, צייצם בטוויטר של ניו יורק נמסיס או משהו כזה, שמתבטא אחרי הקטע עם טורונטו ופרשת הריגול, ואמרתי, נו נו, מתי מרימים את הכפפה ויהיה חקירה, כי בזה אנחנו טובים בניקס.
נכון, סיפור מצחיק ודי חריג, אנחנו רגילים לראות הרבה סיפורים ב-NBA, אבל כזה...
כזה עוד לא היה בזמן האחרון.
וזה נכון, לא, קבוצה אחת טובה, קבוצה אחרת על הפרה של שימוש במידע אישי. הסיפור שם זה שכמו שאנחנו יודעים, יש כל מיני אנשים שמועסקים בתפקידים של וידאו ופיתוח שחקנים וכאלה, אז היה בחור בשם איצ'י אקוזם מהניקס, שהיה שם בהתחלה עוזר סקאוט, או כאילו מחלק את הוידאו ואחר כך מחלק את הפיתוח, והוא רצה להתקדם בחיים. וטורונטו רפטורס החליטו לראיין אותו, וכאן הדברים מתחילים להסתבך. על פי התביעה שהניקס הגישו, הרפטורס ביקשו, והחבר הקוזם שלח, לא, זוכם, סליחה, שלח חומרי וידאו בלעדים של הניקס, והכנה למשחקים, וכל מיני דוחות סקאוטינג, ואולי כל מיני תרגילים ודברים כאלה, לרפטורס. בעצם... כל החומר שהיה
מה, בידי זה קבוצה. מה, זה משהו פלילי? אתה יודע.
מה קרה לך? מה זה?
עבירה של הפרת... בוא נגיד לך ככה.
גג הפרת אמונים, משהו כזה, אבל מה...
תראה, לא, נגיד עכשיו סתם, נניח יש בידיך את כל הפעולות המסחריים של 103. עכשיו מראיינת אותך תחנת רדיו אחרת, כי היא רוצה לתת לך איזשהו תפקיד.
אז לא מפתרים אותי, אבל אין פה עבירה פלילית, אין פה מה... עוד מה תגיד לי, חקירה פדרלית תכף תהיה.
לא, זה לא חקירה פדרלית, אבל זה כן רכוש. ברגע שאתה יוצר משהו עבור קבוצה שאתה עובד, זה רכוש של הקבוצה, זה סוג של גנבת רכוש. רכוש מה שנקרא IP.
מתי העמדה לדין להערכתכם המנהלים?
תראו, אני בתור השופט...
אין לכם על מה לדבר כבר נראה לי.
הוגש כתב, הוגש באמת התביעה של הניקס. יש להם 21 יום למי...
תביעה אזרחית לכל היותר.
לא, זה תביעה אזרחית, זה לא, שוב, אף אחד, זה לא, אתה יודע, לא רצחו אף אחד. זה תביעה אזרחית, ולטורונטו הם טוענים שהם לא מכירים את הסיפור, ושבטח לא ביקשו, והם יבדקו את זה, יש להם 21 יום להגיב, ואחר כך יהיה משפט, ומשפט יכול לקחת את הזמן.
נכון, אותי מעניין למה סטף קרי אומר שהוא הרכז הכי טוב בעולם, זה מה שמעניין אותי.
מי הרכז הכי טוב בעולם, לדעתך?
לא יודע, אבל למה בן אדם מכריז על עצמו, אני הרכז הכי טוב בעולם, תן לאחרים להגיד את זה.
לתקופתו, הוא מתכוון לתקופתו, סורוקה.
הוא אמר, לא, הוא אמר בכל הזמנים. עכשיו, הוא אמר
בכל הזמנים. אבל בכל הזמנים הוא לא חי, הוא לא יודע, הוא ילד.
לא, קודם כל,
יש היסטוריה, מה?
הוא מה שנקרא student of the game. הוא אמר, בראיון אצל גילברט ארנס, שהוא דעתו הרכז הכי טוב בכל זמנים, באותו, כאילו רק הוא ומג'יק ג'ונסון נמצאים בדיון, ואם הוא צריך לבחור ביניהם, הוא יבחר בעצמו. אני אגב בעיניי מג'יק הוא הרכז הכי גדול, וסטף מקום שני קרוב. אז שוב, זה לא שהוא אמר כרגע שאני לא יודע מה, דלנו בנטון הוא השחקן הרכז הכי גדול בכל הזמנים. הוא אמר דעה שבעיני רבים יכול להיות שאפילו תהיה פופולרית. אגב, השאלה היותר מעניינת ופילוסופית כאן, זה האם סטף קרי בכלל רכז, כי משהו הכי טוב,
זה מה שרציתי לשאול אותך, הוא שוטינג גארד.
הוא שוטינג גארד, אבל יש לו כן ממוצע קריירה של 6 אסיסטים וחצי למשחק, וזה בקבוצה עם דריימונד גרין, שגם לו יש ממוצע קריירה מאוד גבוה. שנית, כן, הכדור אצלו ביד המון, והוא מקבל איתו החלטות, שזה בגדול ההחלטה, התפקיד של רכז. הוא כן מוסר הרבה, ויש לו ראיית משחק מצוינת. שוב, הוא לא רכז הקלאסי עם הסגנון של ג'ון סטוקטון, אפילו של מג'יק, כי היכולת קליעה שלו היא כל כך חריגה.
אני חייב אבל לשאול אותך, מה קורה עם ארדן, עם יותר מ-36 מיליון דולר לעונה, שבוא נאמר, תשואה להשקעה אפס, קונסים אותו רק ב-100 אלף דולר על זה שהוא העליב את דריל מורי, הג'י-אם של...
בכמה אתה רוצה שיכנסו אותו על העלבה?
קודם כל, המקסימום של הליגה זה 100 אלף דולר, וזה לא על העלבה. זה על זה שהוא אמר, על זה שהוא אמר לו שקרן, זה בעיה שלו, זה על זה שהוא אמר שהוא לא מתכוון להיות חלק מפילדלפיה, כל עוד דריל מורי שם, מבועדות שדריל מורי נמצא בו. עכשיו, מכיוון שהוא בפילדלפיה, אז הדבר הזה יכול להשתמע כבקשה פומבית של טרייד. על פי הסכם העבודה של הליגה, הסכום המקסימלי שאפשר לקנות שחקן שמבקש בפומבית טרייד, הוא 100 אלף דולר, ולכן הקנס הזה. אגב, ראשי ארגון השחקנים כבר אמרו שהם רוצים להרחיב על זה.
על הכיף, סורוקה, המון תודה.
אל תיכנסו ואל תגידו
טוב, אנחנו שעתיים לפני פתיחת המשחק בחיפה ומחזיקים אצבעות למכבי חיפה.